לכן המלכות היא בעצם הכתר של התפארת, כתר תורה. שם גילוי התורה, התורה מתגלה בתפארת. יסוד וכתר כהונה מצד החסד. כהן זה חסד, חסדים צד ימין, וכתר מלכות מצד הגבורה. כי המלכות נוטה לצד שמאל, מצד הגבורות. הוא מפרש ואומר שכל אחד משלושת הכתרים כלול מכל שלוש בחינות חסד גבורה תפארת. כלומר, כל אחד כלול משלוש. כיוון שיש שלושה, שלוש כפול שלוש זה תשעה. זאת אומרת שבסך הכל יש תשעה, תשע מדרגות, שלושה מימין, שלושה משמאל ושלושה באמצע. כן, של קווים. והיינו מסיטרה בימינה, דאית יהיבת אורייתא, מצד החסד שבימין, וכן מצד הגבורה שבשמאל, ניתנה התורה, כמו שכתוב, מימינו אש דת למו. והתורה עצמה היא מצד התפארת. הרי שמכל ג' בחינות, של חגת התקריאת כתר, כתר תורה. וימינה אי הוא כהנה, וחסד שבימין הוא שורש הכהונה. ולכן מסתרה אי הוא כתר כהונה, מצד החסד נקראת המלכות כתר כהונה. לקטר בעברית זה לסגור מעגל. כן? דחף. לכן כתר, כן, מקטרים על עיר, סוגרים עליה. כלומר, המלכות היא בעצם עוטפת, היא סוגרת מנגנונים ומגלה. כן, פירושו של דבר, כתר זה גילוי. כלומר, הגדרה מלשון לשים גדר מסביב. כן. ברגע שאתה בעצם גודר משהו, אתה מגדיר אותו, ולכן זה נקרא דבר מלכות. אז המלכות היא בעצם ההגדרה של כל מדרגה ומדרגה. אין שום מדרגה יכולה להתגלות, אלא דרך המלכות של אותה מדרגה. ולכן, לא חשוב על איזו בחינה אנחנו מדברים, הרי שהכתר של אותה בחינה היא המלכות. ולכן יש כתר של תורה, כתר של כהונה, זה תמיד מלכויות. או מלכות מצד התפארת, שזה כתר של תורה, כי התורה היא קו אמצעי, או כתר כהונה, שזה בעצם מצד החסד, בגלל שהכהנים זה חסדים. ועמודת האמצעיתה היא הוא מלך, והתפארת שבעמוד האמצעי הוא מלך מצד ייחודו עם המלכות. כן, רק הקו האמצעי מתחבר עם המלכות. אי אפשר שיהיה חיבור מן הקצוות. הקצוות זה בעצם כוחות שיוצאים מהאיזון, ואי אפשר להתחבר אם הכוח יצא מהאיזון. האיזון הוא תמיד באמצע. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה תמיד באמצע. הוא לא מתגלה בקצוות. בסדר? ישנה הופעה בקצוות, אבל הגילוי תמיד באמצע.
רגע. כתר
כהונה
זה ימין, כתר תורה
זה שמאל. אמצע. כתר מלכות זה שמאל. לכן העמוד האמצעי הוא בעצם מלך מצד ייחודו עם המלכות. מלכות היא מלכה והוא מלך. מלך ומלכה, זה בעצם זעיר אנפין, קו האמצעי, תפארת ומלכות. ולכן יש במלכות בחינת התפארת. קודם כל בגלל שהיא באה משם. היסוד של המלכות זה התפארת עצמה. בסוד מה שהיה בבראשית, שבעצם האישה יצאה מהאיש, כי מאיש הוא ככה זאת. זאת אומרת שבעצם המלכות נובעת, נלקחת מהתפארת עצמה, שייכת לו בהתחלה, בעצרת היסוד שבו, ואחרי זה יוצאת ממנו ומתגלה לחוד ומגלה אותו. זאת אומרת שיש בה אותו. הוא בעצם נכנס לתוכה, מתגלה, היא לבוש. היא כמו גוף ביחס לנשמה שחודרת. לכן נקראת אשתו כגופו. ונקבה תסובב גבר. הנקבה מסובבת את הגבר בכל הבחינות של הטבע. לכן שבעה סיבובים החופה, שהאישה סובבת סביב הגבר. שזה רמז ללבוש של שבע מדרגות טבעיות, סביב הנקודה האינסופית שמסמל אותה האיש. וכן יש בה בחינת החסד, לכן אם יש בה תפארת, אז יש בה תפארת את כל הספירות, לכן בעצם יש לה גם כן את החסד, והוכן בחסד כיסא. כך אומר הנביא ישעיה, שהוא כיסא המלכות. אז הכיסא זה המלכות, זה הגילוי, ומה שמתגלה בה זה בעצם גם החסד שהוא ראשית התפארת. התפארת מתחילה בספירת החסד, להזכיר לכם, התפארת בנויה משש ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. לכן אם המלכות כוללת את התפארת, שזה שם כללי לכל זעיר אנפין, בהכרח שהיא כוללת גם את החסד שהוא הראשון מתוך שש ספירות התפארת. הרי המלכות שעיקר בניינה מן הגבורה, יש בה ג' בחינות חגת. בגלל שהמלכות היא בעצמות של הצד שמאל, דינה דמלכות הדינה, במידת הדין, אז אפשר לומר שעכשיו נגענו בעצם בשלושה קווים. אמרנו שיש לה את מידת התפארת, שזה האמצע, אמרנו שיש בה את מידת הימין, שזה החסד, ומבחינת עצמה כל כולה היא גבורות, לכן יש לה בהכרח גם את הצד השמאלי. אז אם נסכם, נאמר שבעצם המלכות בנויה מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע. זה סוד המילה אדם, וזה סוד התיקון בכל מקום. רק בהיותה בנויה מג' קווים, אפשר בעצם לבנות אותה, להתקדם. וכל מציאות היא כזאת בחיינו. מי שרוצה להתקדם ולבנות מערכת, לא חשוב באיזה תחום, חייב להתקדם בג' קווים. אם הוא מתקדם בקו אחד, הוא חז ושלום יוצא מהאיזון, וזה כאילו חז ושלום מה שקורה במשבר, בשבירה, שהספירות עומדות בקו אחד, שנקרא בתורת הסוד בחד סמכה. ואסור לעשות דבר כזה. כמו מערכת חשמלית. אסור שכל המערכת החשמלית תהיה על חוט אחד. אלא זה קווים מקבילים. שאם אחד נשרף, השאר ממשיך לפעול. זה מה שקרה בספירות כשאין איזון, חס ושלום. הכל על קו אחד, וכל ספירה מפוצצת את כל השאר. אסור לנו להעמיד את הספירות בצורה כזאת, לכן כל פעם שאתם מציירים קו של יושר, זה לא קו אחד. אנחנו מציירים אותו מבחינה חיצונית כקו אחד, אבל בעומק הוא שלושה קווים. זאת אומרת, כל קו הוא שלושה קווים. זה ההבדל בין העיגולים לבין היושר. היושר, יש לו גבולות, יש לו ימין, שמאל ואמצע. בעיגול אין ימין שמאל ואמצע. אז מי שטועה חושב שהקו הוא בעצם קו אחד. לא לשכוח, קו פירושו שלושה קווים. רק שקוראים לזה קו בגלל שזה כיוון. יש לזה כיווי, יש לזה תקווה, לשון קו. זה הולך, זה מקדם את המציאות ליעד. יש לזה סיבה ותוצאה. זה ההבדל בין העיגולים לבין היושר. העולם, העולם הטבע הוא עיגולי. הקדוש ברוך הוא בא לתת לעולם הזה את היושר שאין בו. בעולם הטבע, טבע מלשון טבעת, אין קווים ישרים בעולם שלנו. לא קיים קו ישר. הקו הישר בעולמנו זה רק רעיון. והוא קוצ'ה בריחו. הרעיון הזה מתלבש בעם שהוא יושר. ישר אל, ישראל. זאת אומרת שאנחנו, עם ישראל, היושר היחיד שנמצא בכל היקום. כל היקום הוא עגול. כל היקום הוא מעוגל. כל היקום הוא טבעת אחת גדולה. ועם ישראל לבדו הוא היושר שמסוגל לחדור ולתת כיוון לעולם הזה, לתת לו אופטימיות ותיקון. זאת החתונה הגדולה בין הקדוש ברוך הוא לבין כל היקום, דרך המתווך הזה שנקרא ישראל. ישראל זה השם שין מן של קודש הבריחו.
המלכות שלנו צריך
להיות ישרות. אנחנו המלכות. אנחנו כבר ישרים, נברנו ישרים, זו הסגולה שלנו. ולכן עם ישראל הוא שמו של הקדוש ברוך הוא. וכיוון שנאמר הוא שמו אחד, זה אומר שבעצם אין הבדל, כן? הכל אחדות אחת כוללת, מה שאומר הזוהר, קודש הבריך הוא וישראל, והוראית אחד. הכל זה דבר אחד. כלומר, רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה? תסתכל על עם ישראל. עם ישראל הוא שם השם. צריך להבין, זה דברים עמוקים מאוד, גדולים מאוד, שאפילו לומר אותם זה כבר דבר פלא. בלי השם, שינם, אז אי אפשר לגלות את ההוא. ולכן מחללים את השם, מחללים את ישראל, מנסים לחלל את ישראל, ללכלך את ישראל בעולם. כי בחילול השם, הישינמן, שזה עובר דרך הקלקול של עם ישראל, דרך המשברים של עם ישראל, מבחינה של פרטים שנותנים צבע, גוון לא יפה לכלל, אז מנסים לחבל בגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. כי אם מחבלים בעם ישראל, הרי הקדוש ברוך הוא לא מתגלה, כי אין לו דרך אחרת. לא בגלל שהוא לא יכול, בגלל שהוא לא רוצה. ככה הוא בחר לברוא את העולם. להתקדש בעולמות דרך עם ישראל. אם עם ישראל מקולקל, חז ושלום, מקלקלים אותו, מלכלכים אותו, כי מעצמו הוא זך ומתוקן ונקי, אבל מבחינת המעשים, מבחינת החיצוניות שלו, יכולים להיות קלקולים, אז חז ושלום זה גורם להקדוש ברוך הוא שלא להתגלות בעולם. ואז העולם נשאר בחטאו, נשאר ביגונו, בדיכאונו, וזה מאחר את שלב התיקון. לכן עם ישראל צריך להיות הטבע של הקדוש ברוך הוא כביכול, כמו גופו. כמו שאמרנו שהאישה היא העיגולים, ביחס לבעל שהוא היושר, כך עם ישראל ביחס לקדוש ברוך הוא עיגול. ברגע שהיושר נכנס באותו עיגול שנקרא עם ישראל, אז עם ישראל הופך להיות בעצם כבר עיגולים ויושר. והוא ממשיך לאומות העולם את אותו יושר שהוא בעצמו קיבל. ואז הוא נותן כיוון לכל המציאות. לכן השם שין מם זה 340. בגימטריה הקטנה זה 7. זאת אומרת ש-340 זה בעצם הטבע, זה השם. וההוא, כן? שזה השורש, זה בעצם היסוד הפנימי. אז ההוא זה הג' קווים של התפארת. כמה זה בגימטריה הוא? 12. 1 ועוד 2, 3. זאת אומרת שיש לנו 3 בהוא ו-7 בשם. אז הוא ושמו 1. כלומר, 3 ועוד 7 זה שלמות אחת שלמה. ולכן הוא זה ג' קווים, שמו, שם זה 7, 7 מדרגות תחתונות, זין תחתונות, 1. ואתה מפרש את הכהונה ששורשה בחסד, כנ"ל, ואמר מסתרא דגבורה, ומצד הגבורה בית דין הגדול, ישבו בלשכת הגזית ודנו את הכהונה. כן חייב להיות בית דין, בית דין זה הגדרות, ולכן חייבים להיות גיבורים, כי אי אפשר לדון אם אין דין, ודין זה הגדרה וזה לחתוך. לכן זה חייב להיות בעצם בית דין הגדול, שהוא מצד הגבורה האלוהית. כלומר, ספירת הגבורה, שזה ספירה של קודש, שיורדת לעולם הזה, היא נקראת אלוהים או דיינים. וכן, אם הכהן גדול נמצא בו פסול, כשנכנס לקודש הקודשים ביום הכיפורים, אז נפיק מתאמן אשה ואוקידלה, יצאה אש מן הגבורה ושרפה את נשמתו. אי אפשר לשחק עם מידת הדין הגדולה, המקורית. הקדוש ברוך הוא לא מעניש, אבל כשאתה נכנס לתחום כזה של קודש, או שאתה משתווה לצורה או שאתה נשרף. זה לא שהקדוש ברוך הוא כועס, כן, במונחים האנושיים שלנו המוגבלים, אלא שנכנסת למנגנון, נכנסת למערכת, נכנסת לדלת סודית שלא סובלת דבר שהוא הפוך לתכונה שנמצאת שם. למשל, אם אתה עכשיו שבת יורדת לעולם ואתה לא חי בקומת השבת, חז ושלום יש שריפה מסוימת של האדם שלא חי בגובה של אותו יום. וכן בכל מיני מקומות, בארץ ישראל, ארץ הקודש, אז התנועות שלנו, המהלכים שלנו צריכים להיות ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר בחוץ לארץ, בגלל שאנחנו בארץ הקודש, אז המדרגה צריכה להיות מדרגה עליונה. אותו דבר בנפש, יהודי לא יכול לחיות מחוץ למערכת המתאימה לנפש כפי שנבראה. ואם הוא חי פחות או יותר ממה שהוא צריך להיות, הוא גם כן צורף. ולכן הנשמה של הכהן הייתה נשרפת ומת בעודו בפנים, בקודש הקודשים. וחד כהנה נפיק בשלה מהיכלה, וכשהכהן הגדול יצא בשלום מן ההיכל, מהיכל הקודש, קודש הקודשים, אז מה זה? זה כבר חידוש, זה כבר שמחה גדולה. זאת אומרת שהוא בעצם שליח של עם ישראל, הרי מי נכנס לשם? זה לא איש אחד פרטי. הוא בעצם נושא בקרבו את כל התכונה הלאומית. אז אם המחשבות שלו זרות לאותו מקום, זאת אומרת ששולחים אותו לא ממש בכוונה נכונה, אז גם הוא פגום. ועם ישראל צריך לראות בחז ושלום במיטתו גם. ולכן כשראו שהוא כן יוצא מאותו מקום בשלום, אז באוזימנה התערון לוויים בניגונה, באותו הזמן התעוררו הלוויים, דווקא הלוויים, למה? כי זה שורש הדין. והם ראו שבעצם בדין הוא חי, לא בחסד, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה לו טובה, בדין. פירושו של דבר, זאת עבודה, זה מגיע לה לקבל את המתנה הזאת, שזה כבר לא מתנה, זה בעצם תמורה. ולכן הלוויים דווקא התעוררו בשיר מצד הגבורה. והיו מנגנים, כי ניגון לא סובל זיופים. כן, בנגינה צריך מאוד מאוד להיזהר, מי שאין לו דיוק בתווים שהוא מנגן אותם או שהוא שר אותם, זה גם כן זיוף כלשהו. לכן צריך להיזהר בעולמות העליונים גם כן, זה לא לפי הסדר, זה יציאה מהסדרים, זה כמו סטיות. כשאתה לא שר במקום, אתה כביכול סוטה. אז הלוויים שהיו ממש במידת הדין, הם המיוחדים המסוגלים לשיר, לניגונים. לכן הם היו יוצאים מידה כנגד מידה, כיוון שהכהן גם הוא יצא בדין. לפי שסמכו בהצלחתו בעבודת יום הכיפורים, שהיא ההצלחה של כל האומה. הרי שעבודתו הייתה מצד הדין, כל יום הכיפורים, היא דין בעולם של רחמים. כן, יום הכיפורים זה דין ורחמים. זאת אומרת שהעבודה היא נמצאת מאוד מאוד מדויקת. יש פעולות מדויקות שצריך הכנה כדי לדעת אותן. שבעה ימים מפרישים את הכהן כדי לדעת את כל הפעולות בדיוק. ולכן כשהוא יוצא מכל הסיפור הזה בהצלחה גדולה, אני צריך להבין את ההרגשה של הכהן לפני שהוא נכנס ביום הכיפורים לעבודה. יש פה מצב של התרגשות, מצב של פחד, של אימה. חד ושלום להצליח את המשימה הגדולה הזאת ולא להיכשל שם. זה אחריות גדולה מאוד. אני לא יודע בכלל, כן, איך אדם מסוגל להכיל את הדבר הזה. בלי לברוח יום לפני ולהגיד, עזוב, אני לא רוצה את כל זה. אי אפשר לישון אפילו, לכן הוא גם לא נרדם. וכן, בשעת הקרבת הקורבן היו צריכים להיות שם כהנים בעבודתם, ולוויים בדוכנם, וישראל במעמדם. שוב פעם, ימין, שמאל ואמצע. כהן ימין כהנים, שמאל לוויים, ישראל אמצע. שם בבחינת חגת. אז בכללות אנחנו קוראים לתפארת חגת. למרות שזה תפארת. כלומר, תפארת זה באופן אוטומטי ג' קווים. אי אפשר להיות תפארת אם אין ג' קווים. הרי שכתר כהונה תלול מכל ג' בחינות, חסד, גבורה, תפארת. אבל אמרנו שכתר כהונה הוא בימין. אז איך הוא כלול מכולם? בעצם זאת המדרגה הראשונה של כל התפארת. ולכן היא כלולה מכולם, וחוץ מזה שכל מדרגה כלולה מכל המדרגות. זה הכלל. נדלג על הקטע, נדבר פה על עניינים של דילוגים וכו' וכו'. עד למטה. ואמר, ועוד אי תיקונה חמשה בצלותה, ועוד יש תיקון חמישי בתפילה. כי צלותה היא כקרבנה. התפילה בזמן הזה נחשבת כקורבן, שיקריאו בזמן שבית המקדש קיים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שפעולת הקורבן היא חיבור התוצאות לשורשים שלהם, נכון? כלומר, אני לוקח חי, ואני פשוט הולך לומר ממי הוא חי. אז אני מראה ממי הוא חי. אני מחזיר אותו בעצם לשורשו. כלומר, מה זה קורבן? זה חיבור, קרבה של התוצאה אל המקור. כל פעם שיש בעיה, הולכים לבית המקדש. כי כל הבעיות נוצרות בחיים שלנו מן הריחוק, מאותה נקודה של קודש. זה מובן הדבר? אם יש חס ושלום בעיות בזוגיות, מה עושים? הולכים לבית המקדש. למה צריך ללכת לבית המקדש? כי שמה בבית המקדש זה שורש הזוגיות, הבריאה, בין קודש הבריך ובכנסת ישראל. אז אם אתה לא הולך לשורש, אתה תטפל בבעיה מבחינה חיצונית, טכנית. זה לא יעזור לזוגיות הזאת. כי כי עוד כמה חודשים הבעיה תחזור על עצמה, כי לא עשית טיפול שורש. אז לכל דבר צריך לעשות טיפול שורש כדי לתקן, במידה והדבר הזה מעוות. ומהו תיקון השורש? חזרה לשורש. אז כל טיפול דורש חזרה לבית המקדש. זה לא סתם איזה מנגנון של קודש, זה בית קשר, בית תפילה. אתה חייב להתקשר לערכים המקוריים כדי להבין כמה אתה סוטה מהם. אם אין לך מדד של הנכון, איך תדע כמה רחוק אתה ממנו?
אבל למה אני צריך להיפטר מהגופים?
מי אמר להיפטר מהגופים?
והקורבן,
זה בגלל שאתה עכשיו מחזיר את החיים לשורשם. אז נכון שזה מצב זמני, הדבר הזה עתיד להתבטל. הוא לא היה אמור להיות בכלל. כן? אבל בינתיים זה המצב, והקדוש ברוך הוא אמרנו, מדבר כלשון בני אדם. זאת אומרת, לא רק שהוא מדבר בשפה שבני אדם מבינים, אלא יורד למדרגה לפי הזמן ולפי המקום שאתה נמצא בו. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מורה כל כך טוב, שגם כשהתלמיד בעצם שרח, נגיד שהתלמיד ברח מהכיתה והולך למגרש כדורסל, המורה הולך לשחק איתו כדורסל. אז זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עושה. ברגע שהאנושות ירדה ממצבה המקורי, הקדוש ברוך הוא יורד כדי להמשיך לתת לה את השיעור הנחוץ במקום של הנפילה. זה הסוד של האלוהות של דיברה תורה כלשון בני אדם. אבל לא כל הדברים שאתה רואה הם האידאל המקורי. אתה צריך לדעת שיש זמנים, יש דברים שהם מוגבלים בזמן. אתה לא יכול להמשיך אותם. אם אתה ממשיך את הדברים האלה, לא הבנת את השורש, את היסוד. אז אותו דבר כאן, כל פעם שיש עיוות הולכים לקודש. חייבים לחזור לקודש, כי הקודש הוא המדד האמיתי למצבים הבריאים שלנו. ולכן כל פעם שקורה לך משהו בחיים, לך לשורש של אותו עניין, והשורש הוא תמיד אלוהי, כי אנחנו אלוהים בשורש, נברנו, ממנו התברך, אנחנו חיים מהווייתו. לכן כל דבר שלא פועל טוב אצלך, זה בגלל שהתרחקת מהאלוהות באותה נקודה. אז אם אתה רוצה לראות כמה דיסטנס יש בינך לבין המצב הבריא, חזור אל המקור, לך לשורש. זה מה שאנחנו אמורים לעשות בשבת. שבת זה חזרה לשורש. שבת זה לשון תשובה. בשבת אני מודד את עצמי ביחס לאור האמיתי. ביום חול אני לא רואה את זה. בשבת אני אמור להרגיש כמה אני רחוק או כמה אני קרוב. וזה בעצם העניין הפנימי ביותר בשבת, שהוא נותן לי כל שבעה ימים אפשרות לתקן, לצאת מהעיוותים, לחזור לתלם, לחזור למסלול, לא לסתות. וזה העניין של התפילה. מה זה תפילה? תפילה זה פשוט להיכנס למדרגה שלנו, קיבלנו, אנחנו, עם ישראל, בנבואה, את הדיבור האלוהי. ברגע שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את התורה, כמו שאנחנו הולכים לקרוא בשבת, פרשת יתרו, זה אומר שבעצם נכנסנו בפעם הראשונה לתפקיד שלנו. אז אם נכנסתי לתפקיד להיות אור לגויים, אז כל פעם שאני ניגש לתפילה, בשביל מי אני מתפלל? בשביל כל המציאות. ולמה אני צריך לעשות את זה? כי אני משרת. אנחנו כהנים, אנחנו ממלכת כהנים, אנחנו משרתים בקודש, בבית המקדש של החיים. אז כל פעם שאני הולך להתפלל, זה לא תפילה בשביל עצמי, בלבד. זו תפילה בעצם בשביל העולם. אני המתווך, את חסר בריאות לעולם, אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, רפאנו השם ונרפא, הושיענו ונבשע, כי צריך ישועה. חסר בעולם דעת, אז אני הולך, הכך עונה לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה. חסר, אתם מבינים? כל מה שחסר בעולם, אנחנו עם ישראל, לבד קיבלנו את זה. אף אומה לא מתפללת כמו שאנחנו מתפללים, אין דבר כזה. אין תפילות. התפילה היא ישראל, היא שורש ישראל. רק אנחנו יכולים להתפלל, כי רק אנחנו מקושרים למלך. הוא עובר דרכנו. אז כל פעם שאתם הולכים להתפלל, תחשבו על זה. יש לכם את ההגה של תיקון העולם. וכל פעם שאתה מבקש משהו בעמידה, יש לך 18 ברכות, אתה מדבר, אתה מבקש משהו בשביל להשלים את החיסרון שנמצא בעולם, באותו תחום.
אז אין פרטים.
בוודאי שיש פרטים. הפרטים הם גילוי של הכלל, זה שלב נוסף.
לא, בתפילה.
נכון, אנחנו מתפללים בלשון רבים. וכוננו, לא כתוב וכונני מאיתך. רפאני, לא, רפאנו. ברך עלינו.
זה שונה בברכות השעה, כי שם הרבה מוטיבים.
נכון. נכון, כי שם אתה בעצם מתייחס לנשמה הכללית שחזרה אליך באופן ספציפי. אבל אתה יודע שהנשמה הזאת היא זרם כללי שעכשיו חודר בפרטיות שלך. כמובן שהפרטיות שלך צריכה להיות מתוקנת, נאמנת לקומה הכללית שממנה היא באה.
אני אפילו לא מגדיר את עצמי כנשמה, אני מגדיר את עצמי כחלקיק נשמה.
אתה יכול להגדיר את עצמך כנשמה, כי יש גם כן בגילוי הפרטי נשמות. הנשמה, הזרם שעובר בך.
זורה מנשמה.
נכון. אבל בכל זאת, מבחינתך זו נשמה. ולכן זה הסוד של התפילה. בזמן הזה נחשבת כקורבן שהקריאו בזמן שבית המקדש קיים, כמה דאוקמוהו קדמאים, כמו שפרשו הראשונים תפילות בזמן הזה כנגד תמידים שהקריאו בבית המקדש תקנו. אז למה קוראים לזה תמידים? כי זה דבר שלא נפסק לעולם. היסוד של הדבר הזה הוא תמיד, כלומר אין הפתקה לתפילה. אתם חושבים שהתפילה נגמרת בשמונה. היא לא נגמרת. היא נגמרת כאן בעולם, בבית הכנסת, מה שנראה לך לעין. הנשמה שלך אף פעם לא מסיימת את התפילה, היא כל הזמן בקשר עם האינסוף. אם היא הייתה מתנתקת לרגע אחד, היית מת. אז אין מיתוק כזה. בעולם שלנו זה עולם של זמנים. אנחנו תחת שליטת הטבע. הנשמה לא שייכת לטבע. אם היא לא שייכת לטבע, היא גם לא שייכת לזמן. אז אין לה זמן של התחלה וזמן של אמצע וזמן של סוף. זה לא קיים בכלל המונחים האלה. היא תמידית. היא נצח. בנצח אין זמנים. כי איפה שיש זמן, יש הגבלות. עבר זמנו, בטל קורבנו. אבל מבחינה פנימית, אין דבר כזה. ולכן בחיצוניות, שאנחנו כן תחת שליטת הזמן, אז יש לנו מדרגות כאלה. אבל אנחנו אף פעם לא שוכחים שזה התמיד. קורבן תמיד. תמיד יש. כל הזמן. עכשיו אתם מבינים למה חורבן בית המקדש הוא קטסטרופה. בגלל שברגע שמבטלים את התמיד, זה כאילו חתכו אותנו חז ושלום. מהמציאות הזאת שהיא כל כולה קשר עם האלוהות. אנחנו אביונים, אנחנו חז ושלום כמו ילדים שאיבדו את הכיוון שלהם.
כן.
זאת אומרת שיש מדרגה שאנחנו חייבים לחזור אליה.
אבל זה שלנו כלפי אלוהות.
נכון, תמיד שלנו. אבל כל המציאות היא רק כלפי מה שאני רואה ממנה. בטח שבעיניים אלוהיות לא קרה כלום. יותר מזה, אפילו מבחינתו אין שינוי, אין בריאה. אין לפני ואחרי. אין את המחשבה הזאת, אין את האפשרות להתבטא בצורה כזאת. אצלו לא קורה כלום. כן, בצער הטעם של ישראל, גם לא צער, למה? כי הוא לא מתגלה. הוא ישנו, הוא. אבל איפה שמו? שמו זה ישראל. אז אם שמו זה ישראל והם בצרה, אז גם הוא, כביכול, בלי שמו, זה חילול השם. חילול השם, שין מם.
בזמן בית המקדש היו תפילות?
כן. בטח שהיו תפילות.
התפילה הפרטית לא מעוותת את כל המציאות?
לא. אם היא עשויה בצורה נכונה, ובנויה בצורה נכונה, היא לא אמורה להוות חז ושלום את המציאות. להפך. היא ממשיכה דרך הפריזמה, הצינור המיוחד שלך, את כל הערכים הגדולים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. אבל אם האדם לא מבין את זה, אז כן, אז מה שאומר הזוהר, שאחד ושלום הוא דומה לכלב, שבא והב הב, תן לי, תן לי, תן לי ותן לי. זה מה שמעניין את האדם.
ואני פה מוצא את הדוגמה של התפילה הכללית הזאת.
בזוהר, תורת ארץ ישראל. לכן אנחנו לומדים את העניין הזה. מי שלומד זוהר הוא לומד את תורת הכלל. זה החידוש הגדול ביותר של הרב קוק בדורות האחרונים. אף אחד לא דיבר על התכונה הזאת. בגלות מדברים על כלל ישראל, אבל זה לא תופס מים, זה לא מחזיק מים. זה רעיונות, זה הרבה דברים. התורה החדשה מחודשת, החידוש הגדול ביותר זה זה. זוהי תורת ארץ ישראל, זה תורת הזוהר. תורת הסוד, תורת האחדות הזאת. שאתה מבין שאתה בעצם חלק ממנגנון שלם. זאת הבעיה שלנו, כשיש שנאת חינם, זה בגלל שאתה לא מבין את זה, לפחות באותו רגע אתה לא מבין שאתה שייך לאותו מנגנון.
אני מבין שאני שייך באותו מנגנון. הקושי הוא שהמנגנון הזה יעבוד ביחד. אני לא רואים פה הרמוניה. רואים שעושים מעצים כולנו ביחד, ואנחנו יודעים למה אנחנו נלחמים בעולם הזה, או מה אנחנו מנסים לעשות, אבל אין פה הרמוניה.
יש הרמוניה.
לא בשבילה, לא ב...
יש הרמוניה.
יש איזה כיוון, אז נכון.
יש הרמוניה, אבל זה כאילו אתה שואל את האצבע הקטנה שלך, האם היא מודעת למה שקורה באוזן? היא יודעת שהיא והאוזן פועלים באותו גוף. אבל כשאתה מסתכל עליה, אתה רואה שהיא זזה בתנועה אחרת, האוזן לא זזה כמוה, היא לא דומה לה בכלל. ולפעמים קוראים לה, מהעולם הנמוך שלה, לעלות עד למעלה. כן. זאת אומרת שהקושי הוא בשינוי. אנחנו לא דומים אחד לשני, כמו שהאצבע הזאת לא דומה לאצבע הזאת. אבל אתה צריך להבין שאתה עובד בשביל אותו אחד, בשביל אותו מנגנון, בשביל אותה הרמוניה.
אבל זה קשה, כבוד הרב, קשה שקבוצה ברוך הוא אומר לי להרוס לאח שלי את הבית.
נכון.
זה קשה.
נכון.
אז אתה אומר לי, אתה לא מבין את המהלך.
נכון.
אני לא מבין את המהלך.
נכון. לא, המהלך הוא מובן. הקושי זה שאנשים לא חיים לפי אותו מהלך. זה משהו אחר. אנחנו חוטאים, יש חטאות ציבור. הכלל לא חוטא, אבל הציבור חוטא. ויש דינים שהם מעוותים, בוודאי. אתה צודק.
אם הוא אומר ליד ימין, תקריא
את זה. נכון. זה בדיוק ככה, אבל הבעיה זה שכשאתה מסביר את זה, לא מבינים את זה, כי לא למדו תורה כזאת. וברגע שנתחיל להחדיר את זה ונשווק במרכאות את התורה, אני אומר בכוונה נשווק, כי הזוהר בעצמו אומר שעד שהזוהר לא יהיה בשווקים, אז לא יעזור. כן? צריך לקנות זוהר בקילו כמעט, היום. כמו בשוק. עד שזה לא יהיה כל כך טבעי לחיים שלנו, אז יהיו עוד עיוותים כאלה, חז ושלום. לכן אנחנו צריכים לעשות את כל מה שבאפשרותנו, כדי שמי שכן ידעים את הרעיון הזה, ולא צריך הרבה, צריך עשרה. אם היינו 10 חברים אמיתיים שמבינים את המהלך הזה, היינו יכולים להביא את הגואל מיד. זה לא הרבה אנשים, זה 10. תראו כמה קושי יש לארגן תפילה עלובה. כן, אז אנחנו צריכים תפילה מסגנון אחר, תפילה מקומה אחרת. דרך אגב, אם התפילה, כמו שאמרתי לצוריאל, אם התפילה היא באמת תפילה, יעשו הכל כדי לשבור לך את הרגליים שלא תוכל להתפלל. כלומר, כל פעם שאתה מתפלל בקלות, זה בגלל שהתפילה שלך כנראה לא ממש בקומה אמיתית. כי כדי להגיע למדרגה של תפילה אמיתית צריך להיות נביא. התפילה האמיתית היא לא נתונה לאנשים, היא נתונה לנביאים. מי שלא נביא או קרוב לנבואה לפי הרמב״ם לא יכול להתפלל בכלל. אז למה לא מפריעים לך באמת? כי אתה לא מתפלל באמת. אם היית באמת מתפלל, תראה כמה הפרעות היו לך בתפילה. כי פוחדים שכוונה אחת שלך תשנה את כל העולם. מה? אנחנו אמורים, אנחנו עושים לעזרת השם יום חמישי הבא. עדיין המקום לא מסוכם כי יש כל מיני בעיות בדרך.
לא, אמרת שנעשה איזשהו תרום תפילה.
לא, 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 זאת התפילה, זה התרום תפילה. זה בדיוק העניין הזה.
אפשר לך לדעת
הוא ממשיך ואומר, ככה זיק, בוא וראה, קורבנים עינון מארבעה מינים, הקורבנות הם מארבעה מינים שמפרשם בהמשך המאמר. אנחנו בעידן הקשה ביותר, רבותיי. אתם זוכרים את הצלם של נבוכדנצר, של דניאל? אז יש כמה, כמה סוגים, נכון, של קומות בתוך המערכת הזאת של הצלם. ובתוך המערכת הזאת יש גם קומה שנקראת ברזל. זה הדור שלנו. טלפונים, הכל ברזלים. כן. וזו התקופה הקשה ביותר, כי יש משיכות גדולות מאוד לחיצוניות, ואנחנו מנסים בתוך החיצוניות להיות בפנים, אינטר. מתוך החיצוניות אתה רוצה להיות בפנים. קשה מאוד, זו מלחמה גדולה מאוד בין הפנים לבין החוץ, בין האיכות לבין הכמות, בין ישראל לבין אומות העולם. זה נקראת מלחמת גוג ומגוב. זה בכמה כמה שלבים, בכמה שכבות. ולכן צריך להיות מאוד חזקים ומאוד נאמנים ומאוד ודאים בצדקת דרכנו. מי שהולך לאיבוד בדרך בגלל ייאוש, ואני מסכים שזה קשה, אבל מה שקשה לא בהכרח לא נכון, להפך. דווקא בגלל שזה קשה כנראה שיש פעולה שם. ולכן אנחנו צריכים להמשיך באמונתנו. ומצבנו הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני 70 ו-80 שנה. אם הייתי מסריט לכם במהירות של דקה, דקה וחצי, את כל הסרט מלפני 70 שנה עד היום, הייתם בוכים. אנחנו פשוט לא רואים את זה. כמו שאמרתי בכמה שיעורים, הבעיה שלנו זה שהניסים נראים מרחוק. וכשאתה בתוך הנס, אתה לא רואה כלום. נתתי כדוגמה, אדם שחוצה את ים סוף, הוא בתוך הנס, אבל מול הפנים שלו הוא רואה את הגב של חברו, מזיע. אז כל ההליכה הזאת הוא ראה גב, עם זיעה. יכול להיות שמתוך הראייה הזאת, המצומצמת, הקרובה אליו, הוא שכח בכלל שהוא בתוך הנס הגדול? זה בדיוק מה שקורה לנו, רבותיי. אנחנו בתוך נס גדול, ואנחנו עסוקים בקטנות האלה. בקטנות. כי אנחנו לא רואים את המהלך הגדול.
לא רואה.
זו בעיה. כי הראייה שלנו היא לא ראייה כוללת. ולכן אנחנו צריכים לקנות משקפיים חדשים. לצורך הראייה הזאת. ולכן אומר הזוהר הקדוש, אוי למי שיחיה באותו דור, ואשרי מי שיחיה באותו דור. באותה נשימה. איך יכול להיות? אז הוא מסביר, אוי למי שלא יראה את המהלך הזה בקוליות שלו, אני משתמש במונחים של הרב, ואשרי מי שיראה את המהלך הזה, הגדול. כי מי שיראה את הדברים בעולם חצוי, אז הוא יראה באמת הרבה בעיות. והבעיות האלה, הוא ישכח שהן בעיות חיצוניות, נלוות, אבל המהלך הפנימי הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר זהותי, מרכזי. ולכן אומר הזוהר שהדור של המשיח הוא לא יפה מבחוץ, אבל הוא טוב מבפנים. למי יש כוח לראות את הפנימיות הזאת? רק מי שעיניו אלוהיות. איך אפשר לקנות עיניים אלוהיות? על ידי הלימוד הזה. ואינו לקבל שהם כנגד אריה, שור, נשר, אדם. תראו כמה מינים יש בעולם, כמה מדרגות יש במרכבה. המרכבה היא ההרכבה, היא הכלי שאמור להכיל את הקודש העליון, את האינסוף. אז במרכבה הזאת יש בעצם ארבעה כיוונים. כיוון אחד שנקרא אריה, כיוון אחר שנקרא שור, כיוון נוסף נקרא נשר, והכיוון שכולל את כולם נקרא אדם. וכולם ואינון מצוירים בקרסיה. הדמויות הללו מצוירות בכיסא, במרכבה, במלכות. לכן קורבנים דהבו מקרבים ישראל, והם הקורבנות שהיו מקריבים ישראל בבית המקדש. כלומר, כל פעם שאנחנו מקריבים בבית המקדש קורבן, והיום כל פעם שאתה ניגש לתפילה, אתה בעצם בונה מערכת שנקראת מרכבה. ובתוך המרכבה שלך אתה צריך את כל הדמויות הללו. אתה צריך להיות קצת אריה, אתה צריך להיות קצת שור, אתה צריך להיות קצת נשר, ואתה צריך להיות אדם. וכהנה הווה קריב קרבנה דלהון, והכהן היה השליח להקריב את הקורבנות של ישראל, ובזמן הזה התפילה חשובה כאילו הקריבו הקורבנות בפועל בבית המקדש. אז מה זה להקריב קורבן עכשיו? זה לבנות מערכת טיפולית שנקראת הרכבה. נותנים לך פאזל ואתה צריך להרכיב אותו, בזה אתה בונה כלי, והכלי הזה עכשיו מכיל את ערכי הקודש שיורדים לעולם. כמו שאמרתי מקודם, צריך עולם רפואה. אם אין לך את המנגנון הזה, הוא לא יקרות. כי הקודש חייב למצוא בעולם הזה מין שדומה לו. וכיוון שלמעלה בעולמות העליונים יש סדר מיוחד, אם אתה כאן בעולם הזה לא תבנה את הסדר הזה, אז אין סיכוי שהכוחות ייפגשו. כי לעליון אין מקום לשרות בו אם התחתון אינו שווה בצורתו, בצורת הבורא. ולכן חייב כל פעם שדבר עליון יורד לעולמנו למצוא כאן דבר שהוא משתווה ומזוהה איתו. אז התורה שאנחנו מקבלים ניתנה בשבת. למה התורה ניתנה בשבת? כי לא ייתכן שירד קודש אם הוא לא מזוהה עם משהו בעולם הזה. והיום המתאים ביותר לקודש זה שבת, שבת קודש. אז יום השבת הוא מזוהה בצורה נפלאה ונאמנת לתכונה האלוהית. אותו דבר, אצל מי הקדוש ברוך הוא יורד? אצל עם ישראל. למה? כי עם ישראל נברא בצורה מתאימה, מתואמת לערכים העליונים. הוא לא יכול לעבור דרך משהו אחר, דמות אנושית אחרת, זהות אחרת. אין סיכוי. ואותו דבר, התורה חייבת לעבור דרך ארץ ישראל. ולכן התורה יורדת בסיני. להזכיר לכם, כל האנשים מבלבלים לכם את המוח. אתם יודעים שחוץ משלושה פוסקים, כל הפוסקים, אומרים שסיני זה ארץ ישראל. תסתכלו בכוזרי. אז לא להיכנס למלכודת הזאת שרוצה להגיד לכם, הנה התורה ניתנה בחול, אז אפשר ללמוד שם. רבותיי, תפסיקו לבלבל לאנשים את הראש. ולכן, האבן עזרא, הרדב"ז, ושכחתי עוד אחד מהפוסקים, הם לבדם סוברים שלא. כל הפוסקים סוברים שסיני זה ארץ ישראל. לכן התורה ניתנה בארץ ישראל, רבותיי.
אז משה כאן היה בארץ ישראל.
בוודאי, מהבחינה הזאת בוודאי. הרי שסיני עד היום, כשתהיה שמיטה מדאורייתא, סיני נכלל בתוך הגבול של תרומות מעשרות. שמיטה. מה זה? זה הלכה. הלכה זאת אומרת שבסיני זה ארץ ישראל. אז למה עשית את הר סיני? כי זה לא מתאים לך? כי אתה רוצה לחיות בחול וללמוד שם תורה? למה אתה משקר לתלמידים שלך? קורבנה כדמאה, קורבנה דהבה קריב לימינה. קורבן הראשון מארבעה מינים הוא. הקורבן שהיו מקריבים לימין, דהיינו כנגד מידת החסד, דעת סלוטה בשחרית, זוהי תפילת שחרית שאברהם איש החסד תיקן אותה. כלומר, אברהם בנה מנגנון משוכלל של פגישה עם האלוהות בסגנון חסד. הבנתם? הוא לא הלך לחפש מה שהוא לא. יש לו בן, עוד מעט הבן שלו יהיה הפוך, אנטיתזה. אז מה? הוא ניגש לקודש דרך החסד, כלומר הוא נאמן לדרכו שלו.
מה זה אומר אם יש לחות לה?
זאת אומרת שהוא מקבל עליו, הוא הופך להיות כלי לאלוהות דרך הפריזמה שלו, שזה מידת החסד. הוא לא הולך להתחפש למישהו אחר שהוא לא. כלומר, אני רוצה שהאלוהות כשהיא תגיע לעולם היא תהיה בחסדים. זה התכונה של אברהם. יבוא יצחק יגיד לו, אבא, עם כל הכבוד, אם זה יבוא רק בחסדים, מלא אנשים יקבלו את זה. גם מי שלא ראוי, אז תאפשר לי להוסיף עוד שכבה, בסדר? אומר לו, בכבוד. אני מוסיף שאני לא מבטל את החסד שלך, אבא, אבל אני מוסיף שתהיה מידת הגבורה, כלומר מי שלא ראוי, לא מקבל. יבוא יעקב ויגיד, אני מוסיף לכם עוד שכבה. אני עושה לכם תפילה שהיא בכלל לא קיימת. תפילת ערבית לא קיימת. כמה קורבנות תמידים היו? שתיים. אחד בבוקר, אחד במנחה, זהו. אומר יעקב, אני מוסיף לכם משהו, זה רשות. אבל אני מוסיף חידוש גדול מאוד. אני מאפשר ליהודים שיצאו לגלות להמשיך להתפלל. לכן אני בונה תפילה בלילה. בלילה זה גלות, בדרך כלל אי אפשר להתפלל בגלות. אני עושה חידוש. גם כשאתם בחושך בלילה, תתפללו, תמשיכו להתפלל, שלא תשכחו. כי עוד מעט יבוא האור, ואתם כבר לא תדעו שום דבר, אז כדי שלא תשכחו, התפללו, תמשיכו להתפלל בחושך של הגלות. חידוש. ולכן, כשהקריבו הקורבנות בפועל בבית המקדש, ואם הוו זכיין, אז אם ישראל היו זוכים, הווה נכי דיוקנה דאריה, מה היה יורד שם? צורה של אריה, כלומר העשן היה בונה צורה, דמות של אריה שהייתה נראית לכולם, בבית המקדש. והווה מקבל קורבנה, וידענו לפי הצורה הזאת שהקורבן התקבל. היה יורד צורת אריה שבחסד, והיה מקבל ומעלה את כל החלק הרוחני של הקורבן. זאת אומרת שאריה זה מידת החסד, למרות שאריה זה דין. אריה זה בגמטריה, ראיו. זה דין. אז איך אריה זה חסד?
זה הדין שבחסד או שזה החסד שבדין?
אז מה אתם אומרים? איך אומר כאן שזה מדרגה של חסד?
זה דין של חסד.
אם ישראל היו זוכים, הווה נכי דיוקנה דאריה, והווה מקבל קרבנה יורד צורת אריה שבחסד. מה זה אריה שבחסד? החסד שבדין. הרי התפילה זה דין. תפילה זה מלכות. מלכות זה דין. תפילה לעני כי יעטוב, ועל השם ישפוך שיחו. תפילה זה דינים, זה מלכות. אבל בתוך המלכות יש מידה של חסדים שנקראת אריה. והיא צד הימין. והיה מקבל ומעלה את חלקו הרוחני, את החלק הרוחני של הקורבן. ודע, מיכאל זה דרגי חסד. אז מי זה אותו כוח של אריה? המלאך מיכאל. זה מלאך מיכאל שמדרגתו בחסד. כלומר, מיכאל זה חסדים. אבל זה לא פשוט. כי מיכאל בגמטריה כמה זה? 101. זאת אומרת שזה שניים. ושניים זה הכל חוץ מחסד. זה דינים. במרכאות, כן? דרך אגב, המיכאלים יש להם בעצם חיים גלויים וחיים פנימיים שאף אחד לא יודע. כלומר הם דו פרצופים. אתה מכיר אותם כלפי חוץ, אבל יש להם עוד תכונה פנימית שהם שומרים לעצמה, ומדי פעם הם פועלים ומשתמשים בה. ולכן קשה להם ההחלטות בחיים. כל הזמן הם בין שני דברים. כי הם על בסיס שניים. אז אי הוא, כן, מוסד הרב קוק, אי הוא הווה מקבל סלוטה בשחרית, אז הוא שהיה מקבל ומעלה את הקורבן, מתי? בשחרית. אתה בזמן הזה הוא מקבל ומעלה את תפילת שחרית. בזמן שלנו שהקורבן הפך לתפילה, תפילה במקום קורבן, אז בתפילת שחרית אתה צריך להעלות בעצם את הגישה, את הקשר שלך לאלוהות מצד החסד. זאת אומרת שהתפילה הראשונה שלך של היום, מבחינת הבוקר, כן? כי התפילה הראשונה היא ערבית. אבל מבחינת הבוקר אתה צריך לגשת לאלוהות מצד החסד. לא זה שאני אומר שצריך להיות שמח. כי בכלל, בשום תפילה אסור להיות עצוב. אני לא אומר עדיף, אני אומר אסור. כן? חז ושלום, זה תועבה. אומר האר"י הקדוש, מי שעצוב בזמן התפילה עושה נזק יותר ממה שהוא חושב שהוא עושה תועלת. אוי ואבוי. עבדו את השם, עבודת השם זה תפילה, בשמחה. לכן, היא במקום תמיד של שחר. בגלל שזה שניים. אז יש לך דבר והיפוכו. מה זה הניקוד הזה? של שייך לאיזה ספירה? גבורה. זאת אומרת שכל פעם שיש לך דבר ואנטי דבר, כן, תזה ואנטי תזה, אתה בגבורות, אתה כל הזמן במאבק, אתה דואלי, דואליות. אתה יודע מה זה דואל? זה אחד שרוצה להרוג את השני. לא, אין מקום. המקום לשני זה רק שיש את הקו השלישי. צריכים ללמוד להשלים אחד עם השני, אז זה זה. אם אתה משאיר אותם ככה, זה אלמה דפירודה. נכון, הריבוי הוא סכנה מצד אחד, כי הוא לא מגלה. איך אני יכול לגלות אחדות בעולם? על ידי ריבוי, אבל ריבוי שמגלה את האחדות. כלומר, שמתוך השניים אני מגלה את האחד. אם לא, אני לא יכול.
רגע, אז את הגול זה
מלכות? ואת כל זה זה כתב? כן, זאת הדבר, לא חשוב. זה הסוד, אני כל הזמן חוזר על הפסוק הזה, אבל אולי תבינו את זה קצת יותר בסייעת הדשמיה. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. מה זה אומר? מה זה שמעתי בעברית? הבנתי. נכון? לשמוע זה להבין. כלומר, אם אתה רוצה להבין, אם אתה רוצה לשמוע את אחת דיבר אלוהים, מה אתה חייב? שתיים. זה הסוד. אם אני לא שניים, אני לא יכול להבין את האחד.
כי זו המטרה של העולם הזה, לא כי זה באמת.
מה זאת אומרת כי זה לא באמת? כי זה...
במקור...
רק מתוך השניים אתה מגלה פה, את האחד.
פה, כן. בעולם הזה
נכון,
שניים, זה
נכון.
ראשית.
אבל אם היית אחד, היית הוא. אתה לא יכול להיות הוא.
נכון.
יפה. אז כדי לגלות אותו, אתה חייב להיות שניים. לכן אתה חייב להיות חברותה, אתה חייב להיות נשוי, אתה חייב להיות וכו' וכו' וכו'. מי שלא שניים לא יכול לגלות את האחד. יש אנשים שנשואים, אבל הם עדיין לא הפנימו.
כן,
בדיוק. יש מחלה שנקראת הכחשה. כן.
אדם
כן. אסור לו. כל עוד והוא לא קבר את מתו, אסור לו להתפלל. ברגע שהוא קבר... הבנתי. ברגע שהוא קבר את מתו, הוא נקרא אבל. אבל אינו יכול לגלות את האלף. לכן זה נקרא אבל. אלף בלי.
התפילה שלו
בשלושה
ימים
כאילו
היא... כל אבל?
או שזה
השליח מישהו? כל אבל.
רק
מי שמטפל ב... כל אבל. כל אבל לא יכול לגלות, יש לו קושי בגילוי האלף. בגילוי האחדות.
מי שמתו מותר לפניו, ככה זה המשלח.
זה אסור לו בכלל להתפלל. זה עוד יותר חמור.
לא, בסדר, הוא פתור לגמרי.
נכון, נכון. בסדר? למה אבל אסור לו לתת שיעור תורה? הוא יושב בשבעה, אנשים מהים לראות אותו, למה הוא לא נותן שיעור תורה? גם אם הוא הרב הכי גדול. לא בגלל שזה שמחה, זה הדבר הלכה. יפה. על מה אתה מדבר? על מושגים שאין לך אותם עכשיו.
ובמקור אתה אומר שאני לא צריך להתאבל.
לא נכון, לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. אדם חייב בעולם הזה לחיות את המצבים של העולם הזה. אדם שחז ושלום מת לו מישהו, אתה תגיד לו לא להיות עצוב?
לא אומר לו. אתה באיזה מצב אתה צריך להיות...
במדרגה אחרת. זה מדרגה. בסדר, אבל צריך להיות במדרגה של אהרון הכהן. אבל צריך להגיע למדרגה של אברהם אבינו. זה לא פשוט. צריך להגיע למדרגה של אהרון הכהן, וידום אהרון. אדם שיש לו צער, אתה לא יכול לבקש ממנו, יש לו זמן להרגיש, אבל יש גבול. שלושה יומים לבכי, זהו. זה מה שאני אומר. אז יש גבולות גם לתופעה הזאת. הקדוש ברוך הוא נותן לך להתפרק ולפרוק, אבל הוא נותן לך גם גבול. הוא אומר לך עד כאן. ואם לא זכו, ואם ישראל לא זכו, לפי שלא כיוונו לשם שמיים, תשימו לב מה זה לשם שמיים. לפי מה שאמרתי לכם, מה זה לשם שמיים? לא, 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 יפה, מי זה שתיים? יפה, לשם ושמיים. אם אתה לא מכוון לחיבור של שם ושמיים, שם שמיים, לא עשית כלום. זה נקרא להתפלל לשם שמיים. אני מתפלל לחיבור בין שם לבין שמיים. זה נקרא תפילה. לכן אם חז ושלום אדם עשה את זה ולא התכוון, עכשיו אנחנו מדברים על קורבנות בבית המקדש, וכן בזמן הזה אם לא כיוונו בתפילה, אם הוא לא כיוון בצורה זו בתפילה של חיבור מחודש בין השמיים לבין השם של השמיים, כלומר עם ישראל בעולם הזה, מה כתיב בקרבנה? אז מה כתוב על הקורבן הזה? לכלב תשליחון אותו. כלומר, לאן הולכת התפילה הזאת? לכלב. שם ישמור. שמתאחזת בו הקליפה דעשייה הנקראת כלב. למה היא נקראת כלב? כמה זה בגמטריה כלב? 52 שם?
שם בן.
חז ושלום, של הקליפה. חלכות זה שם בן 52 בקדושה, כלב זה שם בן בצד השני, לאומה. מה? בוודאי, אצלו יש כבר את המלכות, אבל המלכות כל עוד והיא לא כלי בפני עצמו, היא לא יכולה לגלות את השמיים, גם אם השמיים כוללים את השם. אמרנו שהיא נמצאת בו בשורש כבר. אבל כל עוד היא לא יוצאת והוא לא עושה אותה כלי, אז הוא לא יכול להתגלות. לכן זה חשיב לכטרפה, שחושבים אותו כטרפה. מה זה טרפה? שטרפו, טרפו לו את התפילה. כן, מישהו טרף לו את התפילה.
בלבל לו אותה?
כן, כן, בלבל לו אותה. ועצה תרופה. שאסור להקריבה על המזבח. למה אסור להקריב טרפה על המזבח? זה לא סדר, זה יצא מהסדר, זה לא סדר נכון. הקדוש ברוך הוא לא סובל חוסר סדר. מה?
אמרנו בהתחלה השיעור שכדי לתקן בבעיה אני צריך
לשורש,
להגיע לשורש. זה לא שהשורש מקולקן, אני פשוט צריך לחזור לממד שהוא מקורי כדי לחזור, כדי לראות כמה התפרחפתי.
כן.
עכשיו, איך יכול להיות שמגיע לקורבן לא, כאילו
אתה לא שם, כי אתה עושה אקט חיצוני ואתה לא מחבר. אז מה אכפת לי?
בית המקדש יכול לקורבן.
בוודאי, כתוב. מה אתם באים לפה לרמוס? חסריי. אתה בא ללכת על, 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 על הבלטות של בית המקדש, בשביל זה באת? להגיד וואו, ראית את החלון?
לא, אבל אני... אז מה? אז מה
זאת אומרת
מה זה? אם אני, כשאני פיזית מתקרב למקום הזה, אם אני לא עופר להיות כמו השורש הזה, אז זה לא...
אז זה בעיה, בגלל שזה, בגלל שהמקום הזה לא פועל על האדם בלי בחירתו. אם לא, אז מה עשינו? זה איזה מין מנגנון קסם. כשאתה נכנס לתוכו, אתה כבר השתנית. לא. אם אתה לא מכוון להשתנות בכניסה לשם, אתה לא תשתנה, אתה תיכנס ואתה תצא כמו שהתכנסת. רוב האנשים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, נכנסים לבית כנסת ריקים ויוצאים ריקים. אז הנה, אותו דבר, בית כנסת, בקטן.
בכל מקום.
נכון.
צריך להגיע לבית המקדש
עם ההבנה שזה בית המקדש. צריך לעלות לארץ ישראל עם ההבנה שהיא לא ארץ כמו ארץ אחרת. זה בדיוק העניין, להפך, זה דורש ממך מאמץ לעלות לקומה של המקום שאליו אתה נכנס.
אומר שאני מגלה את המקום עצמו, את השורש עצמו, ברגע שיש לי גילוי...
רצון!
מבחינת המחשבה...
לימוד!
והעניין וההבנה...
בוודאי!
יש פה את השוני...
בוודאי!
ואני רוצה להתקרב לשוני הזה, ולהתעמד, וללמוד, ולהיות, ומהשוני הזה להעביר משהו אחר.
אני אגיד את זה בפשוט. אם אתה לומד נושא, אתה יודע. אם אתה לא לומד נושא, אתה לא תדע. לכן הכל תלוי בלימוד. היום אתה לומד בית מקדש, אתה לבד יודע מה זה החשיבות של זה. מי שלא לומד בית מקדש, מה הוא יודע? אתה לומד תפילה, אתה יודע מה זו תפילה. מי שלא לומד תפילה, אז הוא יגיד מילים, מסכן. וכו' וכו'. כשאתה עוסק בדבר, אתה מתרגע לדבר ואתה בונה מערכת חדשה שמאפשרת לך לקבל.
אתה מתרגע למשהו שעשית פעם. אתה לא יכול להתגל למה שאתה לא מכיר.
אבל כל דבר ראינו בו כבר. אנחנו באנו מהשלמות האלוהית. היינו בגן עדן, היינו באלוהות, היינו קשורים לפני בית המקדש, לקודש, לקודש הקודשיים. כל מה שאנחנו עושים פה זה רק התרחקות. לאן אני יכול לחזור? רק למקום שהכרתי, אין לי משהו אחר בכלל. זה לא בית המקדש סתם בירושלים. זה האבא של בית המקדש, זה ארץ ישראל. אני רק מזכיר לכם שבית המקדש נבנה במקום הזה בגלל שהמקום קדוש, לא בגלל שבית המקדש קדוש.
אני דבר עושים בחיים של שהתגעתי, זה להגיע לארץ ישראל.
אבל
כל מה שאתה מדבר עכשיו בית המקדש, גן עדן, אני לא יודע מה זה לא מבין.
אבל זה זה, זה ארץ ישראל.
איך התגעגעת? היית באתי פעם ראשונה, וברגע שעזבתי את המקום, מיד התגעגעתי, במטוס בכי.
למה? כי למדת, זה נקרא לימוד.
חייתי.
זה אותו דבר. מה זה, צריך לעץ חיים?
לא, כי...
אתה טעמת.
בלימוד הזה אני רק מבין כמה אין תפילה בכלל. אין תפילה על כל מה שאנחנו עושים אין תפילה. וכל זה זה בושיט גדול, זה קומדיה גדולה. אין בזה שום תפילה.
אז למה אתה לא עושה את זה?
אני לא עושה המקום היחיד בתפילה שאני מוצא את עצמי זה שאני ביום שבת בבוקר בבית הכנסת לתפילה של שבת שם אני מרגיש את התפילה כל השאר אני לא מרגיש
אז למה אתה לא עושה מאמץ?
אבל איזה מאמץ?
הנה להגיע למדרגה הזאת אומרים לך איפה המדרגה אתה לא יכול להגיד ולזרות הכל בולשיט הכל זה זה קל לעשות את זה להפוך את הכיסא על השולחן ולהגיד אני הולך אבל יש תיקון בזה. זה לא חשוב.
היום בתפילה, כל התפילה שלי זה לא...
אבל אתם משלימים עם המצב הזה.
לא.
עובדה שאתה לא עושה מאמץ כדי לשנות את זה.
כי אני מרגיש שהתפילה האמיתית שלי זה כשאני יוצא לרחוב, כשאני מדבר עם אנשים. כשאני ניגש לשם ואני מחבר, זה לא סותר.
אם היית באמת מבין את הרעיון ואת החשיבות של הרעיון, היית מתאמץ כדי לא להשאיר את זה בולשיט. אתה לא יכול להגיד שמשהו בולשיט, בוא תעשה משהו כדי לתקן. זה כמו שמי שחי בחול ואומר לי, הממשלה שלכם שם בארץ היא דפוקה. בוא לפה, תצביע, תעשה משהו. כדי לשנות את המצב.
לא, אבל מהלימוד, כל מה שיוצא ובולט זה העניין של הכלל. כשאני חושב לעצמי בשוב התפילה, אני רואה כאילו דיאלוג ביני ובין הקדוש ברוך.
אבל עכשיו אתה מבין את זה. הלימוד שינה לך את זה?
מה?
הלימוד מעורר אצלך עכשיו את הפער?
כן, מעורר, אבל... אני רוצה להגיע לתפילה כללית, אני לא יודע מה זה
תפילה
כללית. אני יודע למשל שאני רוצה לעשות תפילה יותר, זה מה שאתה, אני חושב שכבר פעם דיברתי על זה, שברננה רוצים לעשות תפילה יותר כללית, מזמינים כל החבר'ה של כל בתי כנסת לבוא להתפלל באמצע הרחבה, ובמקום להיות 100, אז אנחנו פתאום 500. זה מדברים כולם, לא שומעים כלום, אין תפילה, אין שירה, רצים אחרי הילדים, כאילו, אני רוצה לעכשיו, אני רוצה לדמיין מה זה תפילה כללית.
אתה מתבלבל בין שני דברים. גם בכותל המערבי, אתה יכול להיות שלא מרוכז בכלל. התפילות הכי בלגניות זה בכותל. אז מה? אז אף אחד לא מתפלל?
אבל
מוזמן לתפילה ולתפילה.
לא, אני רוצה לדעת מה
זה התפילה. התפילה זה קשר, התפילה זה קשר. אם אני בתפילה נמשך אחרי השליח ציבור, ואני ממנה שליח ציבור, שהוא מושך אותי כמו קטר, כמו נהג, מה אתה עושה באוטובוס? אתה גם נוהג?
לא.
יפה. אתה מדבר בפלאפון? למה? תתרכז על הכביש. אם לא הנהג יסתה. זאת אומרת שאתה בעצם נצאת את עצמך בתוך מנגנון כולל עם נהג. ואתה בוטח בנהג, ואתה אפילו משלם לו שילך ישר. זה אומר
ש...
ברוך השם.
עם כולם.
ברוך השם, ארץ ישראל נקראת, ארץ ישראל היא, ארץ ישראל נקראת, תפילה. אומר רבי נחמן מברסלב, אין תפילה מחוץ לארץ ישראל.
אז רגע, בעצם...
ארץ ישראל זה התפילה.
אז בעצם מה שאתה אומר...
זאת אומרת שאתה צריך להיפגש מדי פעם, כן, בחיצוניות, עם מה שקורה לך כל הזמן בתדירות בפנימיות.
אז בעצם מה שאתה אומר עכשיו, שאם ילד שכן נקרא תפילה, יש אנשים שמתחברים יותר לבית הכנסת, יש אנשים שמתחברים...
בגלל זה אני אומר שגם אנשים שאתה לא רואה אותם בהגדרות שלך כצדיק, הם צדיקים.
לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר ממש... החיבור האמיתי הוא בצבא. אנחנו מדברים פה על מצוקה...
החיבור האמיתי הוא בצבא.
זה
החיבור הכי גדול שיש. בסדר? זה מנגנון. הייתי בשבת לפני חודשיים, היה לי שבת עם איזה, אתם זוכרים, נסעתי לאיזה שבת של איזה כאילו אנשים מחברת הייטק, והלכתי לשבת לתת שיעורים, הזמינו אותי לשבת, שבת סמינר. תפילת ערבית מתחילה, אומרים לי לדרוש בין מנחה לערבית, אני מתחיל לדרוש, פאק, חשמל הלך, כל המלון. כל המלון. עכשיו כמה דקות, תגיד דקה, שתיים, שלוש, עשר, עשרים, חצי שעה, לא, שעה. אתה יודע מה זה שעה? עכשיו, מה אתה עושה? אמרתי להם, רבותיי, אני המשכתי לדבר. אמרתי להם, רבותיי, תתרגלו לחושך הזה, לאט לאט תתחילו לראות, אבל זה ברכה מלמעלה. למה? כי עד עכשיו כולכם הייתם כל אחד במקום אחר. עכשיו, החושך הזה יחבר את כולכם. אני ממשיך להתפלל. אני אתפלל. אני שליח ציבור עכשיו, אני עושה לכם את כל התפילה בכל רם. בסדר? בתוך החושך הזה. יצאו מהתפילה, אמרו לי, וואי, איזה תפילה. הייתי הרגשתי שאני כאילו, כמו איזה עיוור שחייב למשוך מישהו. אמרתי להם, הנה, אתה רואה? גם זה הקדוש ברוך הוא. סיימנו את תפילת ערבית, פאק, האור נדלק. זה העניין, זה ללכת כאילו כמו עיוור בעניין הכללי הזה. ולהרגיש את הקישור שלך לעם. זה העניין. הכהן הגדול, אתה נכנס איתו? כשהוא נכנס לקודש הקודשים, האנשים בחוץ, מה הם עושים? מתפללים עליו, אבל יכול להיות שגם ילד בוכה. זה לא אומר שהוא התנתק, ושהאימא שלו באותו רגע התנתקה. היא שלחה מישהו, והיא איתו. אז ובתפילה כזו נאמר במסכת ברכות, תורפים לו תפילתו בפניו, חז ושלום. אדם שלא מכוון, שאין לו את הכוונה הזאת, את הכיוון הזה, ובגינדה הווה נחי דיוקנה בכלב, ובשביל קורבן או תפילה כזו היה יורד צורת כלב מהקליפות במקום האריה של קודם. לקבל ההוא דורונה וקורבנה, לקבל את הדורון של התפילה. כלומר, מי מקבל את התפילה בעצם? הכלב, הקליפה. היא גונבת.
אני גם מזיל.
נכון. 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 זאת אומרת ששום דבר לא הולך לאיבוד. זה כמו זרע, אתה קורא לזה זרע לבטלה, נכון? אתם חושבים שזה באמת לבטלה? אתם יודעים מי נהנה מזה? השם מרחם, זה בונה עולמות של קליפה. או את הקורבן שאינו ראוי, ודאי הוא כלב, דאמר דוד עליו השלום, וזהו הכלב שעליו אמר דוד המלך עליו השלום, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. כלומר, הכלב הזה, תבינו לאן הוא מגיע לפי דוד המלך, ליחידה, שמרחם. יחידה שהיא המדרגה הגבוהה ביותר בנשמה. נפש רוח נשמה חיה ויחידה. זאת אומרת שדוד המלך אומר שהכלב חז ושלום עושה חציצה בין היחידה לבין העולם הזה. ואז אתה לא יכול לחיות בעולם של אחדות, אתה נמצא בעולם מפוצל. ואם אתה בעולם מפוצל, אתה בעלמא דפירודה ואתה בחטא. זה סוד החטאים. שהיא הקליפה בדמות כלב. וכל מלאכי חבלה ואינון כלבים, אז כל מלאכי החבלה הם כלבים. וכל מלאכי חבלה שהם בדמות כלבים, כן, תסתכלו לרוח חדש הזה שיצא להם עכשיו בעזה של החמאס, תראה איזה פרצוף יש לו עם מחשמו וזכרו. ממש כמו כלב. תקפתי שם בזה, אין חופי שיניים באזור שם. זה כלבים, זה כלבים, עזי נפש, צועקים במשמרת עניין עד דלילה. צועקים במשמרה שנייה של הלילה, כדברי חז"ל. כן, אתם זוכרים כמה משמרות הווה הלילה? שלוש משמרות הווה הלילה, נכון? בשעה ראשונה מה קורה? חמור נוער. בשעה שנייה? כלבים צועקים, נובחים. בשעה שלישית, אישה מספרת עם בעלה, ותינוק יונק משדי אמו. כן, מה זה המשמרות האלה? זה כל הזמנים של הגלות. הרי אמרתי לכם קודם שהגלות נקראת לילה. אז כמה משמרות תהיה בלילה הזה של הגלות? שלוש משמרות. אנחנו כבר אישה מספרת. עם בעלה זה תינוק יונק, אנחנו כבר ביניקה, אנחנו מקבלים עוד מעט מוחין לגדלות, זה נגמר. בשלב השני צועקים הכלבים, זה היה כל העניין של הגטאות. ובשלב הראשון שלנו, חמור נוער, זאת אומרת שאנחנו, כן, בתוך החומריות הזאת, מנסים להתנער מהחומר, אבל לא מצליחים, חמור נוער. ועכשיו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, וכנסת ישראל אישה מספרת עם בעלה. זה סודות עצומים רבותיי. כן, תפתחו בני היודע, בן ישחי על הגמרה, תראו מה הולך שם. ומה הם צועקים, הכלבים האלה? כי נון צבחין ונפחין ואומרים הב, הב. כן, זה ההב, הב של הכלב. הם צועקים ונוברים ואומרים תן, תן. כי הב זה תן. ומפרש בדין דאינון מסתרה דגיהנום, לפי שהם מצד הגיהנום. כלומר, מה התיקון לתן הזה? אתן. ברגע שאתה הופך את הרצון לקבל, לרצון להשפיע. זה סוד התאנה. דהיינו מצד הנוקבה דקליפה נקראת סם המוות. אז הכלב הזה הוא סם המוות. דאית מרבה שנאמר בגהנום, כן? לעלוקה. היא תולעת המוצצת את דם האדם. זה נקרא עלוקות.
שאלה. אם אני אתפלל כהלכה,
כן.
כמו שצריך,
כן.
לפי
התוכנית, אני אמות ברעב. נכון. ברוך השם. זה בדיוק מה שצריך לעשות.
למית אותו.
בוודאי. לתת לו להתייבש. כשאתה נכנס למקווה, אתה נכנס מספיק זמן ונשאר מספיק זמן מתחת למים כדי שמה? שהקליפה לא תחזור אליך. היא לא יכולה להישאר בלי גוף. אז היא נשארת למעלה, היא לא יכולה להיכנס לתוך המים. אז היא נשארת למעלה, צפה, בחכה שתצא. אם אתה נשאר מספיק זמן, אומר הארי הקדוש, כשאתה יוצא היא כבר מתה, היא כבר לא יכולה לנשום, כי אתה מחיה אותה. אז תישאר קצת מתחת למים, קצת יותר. כן? זמן לעשות כוונות. ואז היא לא יכולה יותר, ואז היא מתה. אבל כשאתה קם מהמקווה, אתה בעצם בריאה חדשה. כי הרי, מה זה המקווה? זה מים. מים זה לא מקום לבן אדם, נכון? כלומר, כל פעם שאני נכנס למים, אני בעצם הולך קצת למות. אז כשאתה יוצא מהמקווה, זה מקרה שחיית המתים. מתת. לכן חזרת למצב עוברי, בתנוחה שלך. אז אתה חוזר בעצם למנגנון של חיים חדשים. ולכן, העלוקה הזאת מוצצת את הדם, הרומזת על הגיהנום. אז מה זה בעצם גיהנום? מוצצים לך שם את הדם. מה זה למצוץ את הדם? לנצל אותך, נכון? זה נקרא למצוץ את הדם. בשביל מה מוצצים דם? ממה חיה העלוקה? מהדם שלך. ומה זה דם אצל האדם? זה כל הנפש. כלומר, היא מוצצת לך את הנפש. איזה ספירה זה? מלכות. כלומר, היא מחכה במלכות, במדרגה הנמוכה ביותר, וכל מה שמגיע לשם, מה היא עושה? שואבת, עלוקה.
אין נגיעה מהמלכות.
אין לה, היא לא יכולה. נכון, נכון. עכשיו, איך אתה יכול להימנע מזה שתקבל יניקה? אתה מתחבר כל הזמן לעליון, אתה לא שוכח את הקשר שלך לעליון, כי כשאתה עם העליון, זה כאילו שהעליון נמצא בך, נכון? והוא כל כך אחד וכל כך אור, שכשהעלוקה הזאת רוצה להתקרב היא לא יכולה. אבל אם אתה מנותק מהעליונים, אז היא רואה שאתה בעצם בודד. אז היא אומרת, זה מחפש בזוג, הנה אני. אתם מבינים איך זה עובד? כלומר, מתי חד ושלום הקליפה נאחזת באדם כשהוא לבד במחשבה שלו? ולכן הלא טוב בתורה זה לא טוב היות האדם לבדו.
משנה
באבות
אומרת, לא
יתהלך
אדם
בלבדו. נכון.
זה
משהו אחר. זה עוד מדרגה אחרת. זה בערבי שבתות ובערבי רביעי. זה עוד מדרגה, צריך להבין אותה. זאת אומרת שאתה מרגיש שאתה בודד בעולם שלך ואין לך שום דבר ואתה לא חלק מהאורגניות הגדולה שנקראת עם ישראל.
גם הוא לא לבדו.
נכון, נכון. וכל פעם אתה מתנתק. לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. הגאווה שלך, האגו שלך, כל הדברים האלה, אני. כן. כמה פעמים שמעתי ארבעה חודשים שאנחנו עכשיו משתוללים כדי להקים עצרת ותפילה. כבר ארבעה חודשים בשביל תפילה. והכל משתנה כל רגע. וכל פעם אחד שואל אותי, אתה מוכן שהתפילה תהיה ככה? אני אומר לו, כן. הוא אומר לי, אתה מוכן שהתפילה תהיה ככה? אני אומר לו, כן. השלישי אומר לי, אתה מוכן שהוא יתפלל? אמרתי לו, כן. הרביעי אומר לי, אז אומרים אם אתה מקבל, אמרתי לו, לא אכפת לי, אתם לא מבינים. תעשו את התפילה הזאת, בריבונו של העולם, הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילה. אתם יודעים מה, אני לא רוצה להיות בכלל, אני בפינה, עזבו אותי. רק תעשו אותה, מה אכפת לי אני? מי מארגן את זה? החלבן, החלבן כתב? כן, פתחנו את המכתב אתמול לאיזה... לא רוצה אפילו להגיד את שמו. כן, המראה הלא מגולח הזה. שם ירחם. אחד ממקובלי הדור הגדולים ביותר אתה מתייחס. כשיגדל קודם כל זקן אחרי זה אני אתייחס אליו. אתמול, כן? אתמול. לא לפני יומיים. ולכן שתי בנות, הב, מה זה שתי בנות? למה הוא קורא להם בנות? כי הב, כמה זה בגמטריה? שבע. שבע זה בנות, זה מלכות. הב זה בעצם שתי. שתי בנות, שתי מדרגות נוקביות של טבע. הן רומזות על שני כוחות של הגיהנום הצועקים הבא, הווה, הווה. עוד רשעים לגיהנום. זאת אומרת, תביא את כל הרשעים. כלומר, למי הוא מתייחס כרשע פה? למי שניתק את עצמו ממדרגת השמונה. ונשאר רק בשבע. מי שבעצם חשב שהוא נמשך רק לחוקים היבשים, העיוורים של המציאות הטבעית, ולא מבין שהשורש שלו הוא מעבר לנהר, מהשמונה. רק בטבע אתה יכול להרגיש לבד, כי הטבע הוא עיוור. אתם מכירים את השיר, נכון? מה אכפת לו לעץ ולטיפור שהעץ הוא ירוק, ולירוק שזהו כחול, והוא... כל אחד לא אכפת לו, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. זה נכון בטבע. במדרגה העליונה זה אלמה דחירו, זה עולם החירות, זה עולם האחדות הכוללת. אין דבר כזה בעולמות העניינים. אתה אחד ושמך אחד, הכל אחד. ואם אתה לא מרגיש את זה, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, אוי ואבוי לך. אתה חושב שאתה יהודי, שכחת שאתה עם. זאת הבעיה הכי גדולה שלנו, ששכחנו שאנחנו אומה. לא נברנו כיהודים, נברנו כאומה. לא חשבו לברוא אותנו כיהודים, חשבו לברוא אותנו כאומה. עם זו יצרתי לי, לא יצרתי אנשים פרטיים. יצרתי אומה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אשר בחר בנו מכל העמים, לא מכל האנשים. אז עוד פעם, כשאתה חושב את עצמך ליהודי נפרד מהשני, אז עוד פעם אתה נפלת בפח. הפעם זה לא הפח שמן פי חב, זה פי חב. זה נקרא גיהנום. מה זה גיהנום? מה פירוש המילה גיהנום? מה פירוש המילה בעברית גיהנום? זה פער, פער. כלומר, חור שאין בו תחתית. קוראים לזה בולמוס. אדם שרוצה כל הזמן, תן, 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 הב, 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 ואין לך שום גבול להב, הב, לאגו הזה. אתה כל הזמן חסר, כל הזמן חסר לך משהו. אתה אף פעם לא אומר תודה על מה שיש. כל הזמן חסר לך משהו. אתה אף פעם לא מאושר. גם בציפייה לגאולה. יש אנשים שלא יודעים לחיות את כל השלבים של הגאולה, הם רוצים תאריך. אז כל השלבים, זבל מבחינתם, לא קורה כלום, לא קורה כלום. במקום תהליך, הם רוצים תאריך. כלומר, הם זורקים את האחישנה. האחישנה בכלל לא קיים בשבילם. שמרחם. והחישנה זה חשוב. טוב שקראת לזה ככה. נכון? אז כל העניין הזה, וזה סוד, כן? איך אומר הפייטן על פי המקור של הרמב״ם ב-13 עיקרים? אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמאמה, עם כל זה אחה כלו, בכל יום. לא אני מחכה לו כל יום שיבוא יום אחד. אני יודע לחכות לו בכל יום שיבוא, כל יום הוא בא. זה חידוש אחר. כלומר, האם ראית את המשיח אתמול? האם ראית את השכבה שנתווספה בעולם אתמול? זאת הבעיה שלנו. אתה לא ראית את האדם? אין. אתה לא מבין כלום. גאולתם של ישראל כמעה, כמעה. מה זה אומר? שבכל כמעה יש את הגאולה. קורבנה תניינה. הקורבן השני מארבעה מינים לקבל שור, הוא כנגד פני השור שבמרכבה העליונה שהוא בגבורה. שור זה בגבורה. מה זה שור? מלשון שור. מה זה שור בעברית? ראייה. בסדר? אשורה, אשורנו, הראו אותו, כן? מראש צורים הראינו, ומגבעות אשורנו. אז השור הוא בצד שמאל, למה הוא בצד שמאל? למה זה הגבורה? מה התכונה של הגבורה? למדוד, לתת ערכים מאוד מאוד מוגדרים. חשוב או לא חשוב? מאוד חשוב.
גבולות, גבול.
זאת אומרת שהגבול הזה נותן מידה. מי זה שור בדמויות האנושיות? יוסף הצדיק. בכור שורו הדר לו. יוסף הצדיק זה שור, אתם מבינים איזה כוח יש לשור? הוא החזק ביותר של כל הבהמות. האריה החזק שבכל החיות. אריה ושור זה בעצם שני מלאכים, יהודה ויוסף. דאיתם הרבה שנאמר בו שור או כסף או עז וגומר, והוא מלאך גבריאל לעומת מלאך מיכאל. מה עושה מלאך גבריאל? מה הפונקציה שלו בעולם? ללמד אותנו לדבר. מי לימד את יוסף 70 לשון? המלאך גבריאל. מה זה אומר? למה הוא מלמד אותנו לדבר? כי אדם שלא יודע לומר דברים, להגדיר דברים בשפה אחרת, הוא לא מבין את השפה. אז זה לא רק שאני הולך עכשיו ללמוד אנגלית, אני צריך להתאים את עצמי לקהל שאליו אני עכשיו מדבר. מכניסים אותי עכשיו לאיזה שיעור, אני לא יודע איפה זה. אתמול בלילה הייתי בשיעור שם באמצע 500 איש שוכים בצר כזה, רגליים שלמות של שור, בחיים לא ראיתי דברים כאלה. ואילולה, הם בסדר, אתה לא יודע איפה אתה בכלל, 500 איש, עשן, סיגריות, כולם. בוא תגיד דבר תורה. מה אתה עושה עכשיו? מה אתה? למה להיסטור? עם ישראל. אבל מה אני אגיד? מה, אני אדבר כמו שאני מדבר פה? שפה, שיעור, זירנפין, מה? מה? אז אתה צריך עכשיו לצמצם את כל מה שזה. היה לי שיעור בכיס, נשמע לכם. לא עשיתי אותו בכלל. אמרתי, וואלה, מה אני הולך? הקדוש ברוך הוא תעזור לי. זה חייב להיות קודם כל קצר מאוד, כי תוך דקה, שתיים, זה נגמר, אי אפשר יותר. אנשים כבר לא פה, לא יקשיבו לך בכלל. חשבתי שאני בימי הביניים, בתוך איזה מין מערבולת כזאת של בשרי וזה. אבל ברוך השם, עם ישראל. אז אתה צריך לצקת שם קדושה תוך זמן מאוד קצר. זה צריך ללמוד לשון, מה לעשות? אז זה המלאך גבריאל, המעלה את התמיד של בין הארבעים. כן? למה זה תמיד של בין הארבעים? מה זה בין הארבעים? כמה זה בין הארבעים? זה שניים, לפחות, נכון? הערב ועוד ערב, ארבעים. אז מה זה בין הארבעים?
זה חצי
יום,
חצי
חודש. אתה לא יודע מה זה בכלל.
זה מאוד מסובך.
אתה לא יודע מה זה. זה מעורב ירושלמי כזה, אתה לא יודע מה זה. הכל בפנים. כל פעם אתה טוען טעם אחר, אתה אומר, רואי, מה זה? לבבות. זה לא, זה. ואתה מולך מלא... כן, תבלינים והכל, כן, אללה, אדרב, הכל בפנים. זה אותו דבר, בין הארבעים, זה לא פשוט בכלל. דרך אגב, יש מושג, ערב רב. מה זה ערב רב? ערבוביה גדולה.
יותר מהארבעים.
אז בין הארבעים, מה אתה עושה בין הארבעים? קשה מאוד, זמן קשה מאוד. זה זמן בלתי יציב במציאות. אתם יודעים שכל הרוצחים וכל המתאבדים, חד ושלום, שלא תכננו וברגע האחרון עשו את מה שעשו, זה היה בן ארבע. פלא, מפחיד. שם צריך להדליק את האור, למה בחנוכה אנחנו מדליקים שם, באותו רגע? כי שם הקושי, שם תביא אור, שם יש חושך יותר מסוכן מהלילה, שהוא כבר ודאי. נכון. אז זה מלאך גבריאל, הוא צריך לתת גבולות. כל מה שנותן גבול זה עניין של זמן. ולקיבלת סלוטה דמינך כנגד תמיד של בן הארבעים תיקן יצחק, תפילת מנחה. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. לפנות ערב. אז אתה צריך גבורה בשביל זה, צריך להיות יצחק בשביל זה. קשה מאוד, תפילת מנחה הכי קשה. אתה צריך לחתוך את היום שלך. ומלאך גבריאל מעלה אותה. צריך להיות גיבור. ואמר דוד עלה, על זה אמר דוד מצמיח חציר לבהמה. מה זה מצמיח חציר לבהמה? התכוון דוד לתפילת מנחה. כי השור שבמרכבה הוא המשפיע הנפש החיוני לכל הבהמות. כלומר הוא המלך של כל הבהמות. ובהמה, להזכירכם, זה בית המה. אתם זוכרים? שתי נקודות, בית המה. בהמה. קשה מאוד להישאר שם. אבל מצד שני יש בה. מה? יש בה גאולה. לכן נאמר אדם הוא בהמה תושיע השם. אז מהבהמה צריך לחזור להיות א' במקום ב' בתוך דם. אז אתה חוזר מהבהמה, מהמצב של הבהמה למדרגה של אדם. זה העלייה שלנו, כמו בספירת העומר. וגם משפיע את מאכל הבהמות הנקרא חציר. מה שכתוב עשב לעבודת האדם, דהיינו על ידי עבודת הלב של האדם בתפילת המנחה, מקבל השור שבמרכבה שפע מן העשב. זאת אומרת שאתה מעלה בעצם את העצבים, אתה מעלה את הצומח, אתה מעלה את כל העולם הזה למדרגה העליונה במנחה הזאת. לכן קוראים לזה מנחה, מנחה זה גם מתנה, נכון? מנחות. דרך אגב, אתם צריכים לדעת שאפשר לומר בוקר טוב, ערב טוב וגם מנחה טובה.
לא,
שמעתי
פעם ראשונה.
אז עכשיו תשמע, ברוך השם. מנחה טובה, אפשר לומר למישהו, רק האנשים לא מבינים. אנשים שיודעים לדבר עברית, שיחה, יכולים לומר מנחה טובה. מה? לא, לא. אבל זה נאמר. כן, כפרה טובה זה עוד משהו אחר.
לא, זה בערבית. בוקר טוב. לא כתוב.
ושואל מהי עשב, על מה רומז מילת עשב? כן? ומשיב שהוא אותיות עב שין. דהיינו ואינון עב שמהן. הם 72 שמות היוצאים מג' פסוקים שקראנו שבוע שעבר בפרשת ושלח. ויסע ויבוא ויהיה. הספר, עין בשמות. זה עשב, עשב זה שין של עין בית, עין בית שין, עין בית שמות. זה נקרא עשב, עשב לעבודת האדם, כלומר עבודת האדם זה לגלות את ה-72 שמות האלה. של ויסע ויבוא וית, שיש בכל פסוק מהם 72 אותיות, כפול 3, ראיו, 216. שזה חסדים גדולים, זה כל הבניין של העולם הזה. רק עם השמות האלה אפשר לחצות את הים. ככה משה פתח את ים סוף. עם השמות האלה. ש72 שבפרשת בשלח, שהם בחגת, אז השלושה פסוקים האלה נמצאים בחסד גבורה תפארת. למה? כי הפסוק הראשון הוא ישר, הפסוק השני הוא הפוך, והפסוק השלישי עוד פעם ישר. זאת אומרת שאתה לוקח עוד ראשונה, אחרי זה עוד שנייה באמצע, ואחרי זה עוד שלישית בסוף. זה בניין מאוד מסובך, שבונה בעצם טבלאות של 72 שמות, שכנגדם יש בעוד שין ג' קווים. לכן החגת הזה, חסד גבורה תפארת, זה בעצם שין. זה ימין, שמאל ואמצע. כתר, כהונה, כתר, מלכות וכתר תורה. ואלו העין בית הם בחגת של המלכות, ואינו לבושים לעין בית שמען אילאים. בסדר? אז העין בית שמות האלה הם במלכות, והם לבושים לעין בית שמות עליונים. שבחסד גבורה תפארת שזה אירנטי. זאת אומרת, כל עולם מתלבש בעולם נמוך, אז זה תמיד אב, כן? הקדוש ברוך הוא כשהוא מתגלה בעולם הזה, הוא מתגלה בעב. הנה אנוכי בא אליך בעב. אתם מבינים? כלומר, כשהקדוש ברוך הוא יורד למשה רבנו, הוא יורד בעב, הוא אומר את זה, רק אנחנו לא יודעים לקרוא.
נחזור אליו דרך אב גם.
יפה. כלומר, הקשר, הצינור, ממעלה למטה וממטה למעלה, זה תמיד שם אב. זה הצינור. הרי יש מדרגה אחת שורשית, ותשע מדרגות של גילוי, נכון? אז המדרגה השורשית הזאת היא אחת, ופה זה אב עין ב', כמה זה? 72, זה 9. 7 ועוד 2. בסדר? יש לכם עוד כוח? אני רואה שאתם קצת...
לא, אני...
בסדר? מה זה? אתה מקבל כאילו מכות מכל הכיוונים. כגבנה בעצם זה כמו קרב מגע, אתה אומר. האימונים שלך, אתה לא יודע מאיפה. איפה זה בא? בעצם דהיו לבושה דחיתה. עכשיו זה העניין של העשב, שהוא בעצם לבוש לחיטה, כאין העשב שהוא לבוש של חיטה. מה זה חיטה? גמטריה 22. כלומר, החיטה היא גילוי כל האותיות של לשון הקודש, 22 במספר. אז ברגע שאתה בעצם פוגם בגילוי הזה של הלשון של האותיות, זה נקרא חטא. אז החיטה בעצם היא תיקון. עת הדעת, חיטה היה. אין התינוק אומר אבא עד שלא טעם טעם דגן של החיטה הזאת. כלומר, מתי אתה יכול לומר אבא? מה זה אבא? זה חוכמה, זה מוכין. כשאתה מתקן את 22 האותיות של א' ב' בעברית. כי חיטה מספרה כ' ב' כנגד כ' ב' אותיות שבתורה. אז תרווה פה, זאת אומרת שהמרכבה זה פה, והכבית אותיות הן נמצאות פה, שבכתב שבזעירנפין, וכל זה נקרא תורה שבכתב. כן, איפה קיבלנו את המים? במראה. זה התורה. ומה יש במראה? 72 תמרים. 70 תמרים. זאת אומרת שיש כל הסודות שם בתורה, בטקסט הזה שאתם קוראים. רק אנחנו כאילו פסטורלי, הקדוש ברוך הוא מתאר לי מה יש שם, הגמלים. הכל זה הרכבות, זה מרכבות. ודוד.
ממש כל.
אתה מענה עולה. הכל בסדר? שמתלבשות בכבית אותיות התורה שבעל פה שבמלכות. אז התורה שבכתב מתלבשת בתורה שבעל פה שהם גם אותיות התפילה שמקבל מלאך גבריאל, שפע מהם בתפילת המנחה. אז המלאך גבריאל מקבל מדרגות, מקבל שפע. הוא מעלה את האורות, מעלה מן.
אז המראה היא הכרחית.
כן.
היא כלי,
נכון,
לקבל את התורה.
נכון, זה השלב הראשוני.
זאת אומרת, אנחנו במצב הכאוטי הזה כמעט,
כן.
אני יודע, גאולה, כמעט, שם השנמתי את זה. אבל אני אומר, במצב העמי שלנו אנחנו חייבים להגיע לכאילו לקטסטרופה עמית, שהיא תהיה הכלי להכלת הגאולה,
כן,
המלאה,
כן.
השלמה.
כן,
כן.
כן. ויהי ערב? ויהי בוקר, יום אחד. הכל מתחיל ממדרגה כזאת. אבל בתנאי שמה עושה משה, זורק שמה עץ. תזרוק עץ. זהו. כדי שוימצקו המים. תמתיק את המים האלה. ואז אתה הופך ממרה לרמה. וגינדה, ובשביל החיטה שבזעירנפי נאמר, להוציא לחם מן הארץ. כן? איך אתה מתקן בעצם את החיטה? המוציא לחם מן הארץ. כלומר, החיטה המוציא לחם מן הארץ הרבה יותר גבוה, כן, אני הולך לזעזע את זה, מהמן שירד במדבר.
כן, ברור.
מה ברור? הרבה אנשים תגיד להם, יגיד לך מה? זה מה שאומר, מי גילה את הסוד הזה? רבי עקיבא, שאמר שמעשי האדם גדולים ממעשי השם. וואי וואי, היו שורפים אותו היום אם הוא היה אומר דבר כזה. רבי עקיבא, למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא מנגנון גרעיני, והאדם פיתח את הגרעין הזה. זה בדיוק השותפות שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להיות.
אז אני גם מבין ממה שאמרת כרגע עם רבי עקיבא וכל זה, שבחול יש קודש יותר גדול משבת.
אם אתה מגלה את הקדושה שבחול, כן. מי לימד אותנו את זה? רבי שמעון בר יוחאי, שהיה תומן את עצמו בחול. כלומר, היא גילה רק את הראש שלו, קיבל את הגימל מוחים מהעליונים, ואת כל זה הוא הכניס בתוך החול. כלומר, היה קודש וחול. ומי שלא מבין את זה, אומר, תראה איזה משוגעים, שני אלה, ככה, אתה רואה רק שני ראשים. זה מה שאתה מדמיין, נכון? אתה קורא את הגמרה הזאת. אתה רואה, כאילו אתה באיזה וסטרן, כן? הכניסו שני אנשים ככה מסכנים, עם כל החום ככה כמה ימים, עם איזה מוזיקה, זה רבי שמעון, השם ירחם, אתה רואה איזה עקרב הולך לידם.
רב,
כן,
למעשה,
זה
מה שרבי
עקיבא אמר, איזה זבוק, מה אתה אומר?
כיתה, כמו שהוא
אמר, מעשה אדם, כן, שאתה תבין במעשה, כן, עשו את זה שבאמת על מנת לעשות את הלכן,
צריכים
לעשות
חטר פעולות, נכון,
פעולות זה דבר שלם, כן, אז זה נכון, גם בברכה שאתה מברך יש עשר מילים.
ברוך
אתה השם, כגבנה דעשב, אז זה הלבוש, להוציא לחם מן הארץ, להשפיע שפע הלחם על תורה שבזעירנפין. דרך המלכות הנקראת ארץ. אז המוציא לחם מן הארץ. הלחם בעצם זה היה למעלה. כי מה זה לחם? כמה זה בגמטריה? 78. מה זה 78? 3 פעמים יוקי. יפקה, 26 כפול 3. כלומר זה 3 הוויות. הנה הם. אז הלחם, מאיפה הוא יוצא? מן הארץ, מלכות.
וזה
תוגלי שלא פעמים. אז אתה בעצם מכוון להוריד את המדרגה הזאת ולכוון. ברוך, יסוד. ברוך, יסוד, אבא ואמא, אתה. השם אלוהינו מלך העולם בינה, כן? אשר יסוד ש של אמא, אשר קידשנו, נצח במצוותיו, נצח ועוד, וציוונו יסוד, זה כל השאר. בסדר?
מה זה מטריקס
הזה? כן. הוא מפרש, והיינו לחם אבירים. בסדר? לחם של מלאכים, אכל איש, היינו התלמיד חכם, הוא אוכל לחם אבירים, לחם שנבלע באיברים, כמו המן, הוא אוכל את זה אפילו בלחם הזה, הוא אוכל הוויות בעצם. אנחנו אוכלים הוויות, אכל יא, אכילה. אתה אוכל יוטקה, אתה אוכל מוחים.
אני אוכל
שרפים בטעם. מה? כי אתה מוריד את זה לארץ. הרי מאיפה בא העניין? מגיעים ללוויות למעלה, אבל בלי להתאמן בארץ הם לא מתגלות. אמרנו שאין גילוי בלי המלכות. אז ברגע שהם נכנסו לארץ, אז אתה מוציא את זה מן הארץ. מה שבמדבר היינו מברכים, המוציא לכם מן השמיים.
למרות שזה סמינר, זה
שמיני. נכון. ודאי, שהכל שמיני אנחנו, ומה אנחנו?
עוד יותר.
ודע נעמה דאורייתא, כלומר זה הלחם של התורה, נעמה דאורייתא, כן, לחמה התורה של זעיר אנפין, שלומדים בני ישראל. אז כשאתה לומד תורה, מה אתה בעצם אוכל? לחמים. לכן הוא מספר את הגמרא שרבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, היה אוכל כל היום פיצות.
תימני.
היה עומד ליד התנור, אמא שלו עושה והוא בולע. ושם כתוב כמות שמפחיד. כלומר, רבי אלעזר היה, חבל הזמן, בעל מימדים. כן, אבל היה לו עוצמות, עוצמות חזקות מאוד, היה לוקח רכבים, מעלה אותם על הגג. היית מכנה את הרכב ליד איזה מקום שמפריע לו, ליד הבית, לוקח את כל המכונית, מעלה אותה על הגג. זה היה חמורים, אבל זה אותו דבר. בלי קילה, בלי כלום, כן, היה מצליח להרים חמורים, אנשים היו יוצאים, איפה החמור שלי? כן, על הגג. טוב, תעשה טובה, אלעזר. כן, לא היו קוראים לו רבי אלעזר, היה אלעזר, היה עבדאי. כן, היה רוכב על איזה סוסים עם סיגריה פה ומקלות, מה, זה לא היה... עד שהוא... כן? עד שאבא שלו גילה אותו. כן, מה שמוקף במאמר הבא הוא, כן, נון א' המוקפת בכל הדפוסים, כן, נוסח אחר. ואמר עוד, כי ולעולם כל קורבנים, לעולם כל הקורבנות הבאים על חיטה, על חטא, סליחה, שחיטתן בצפון, שהוא צד הגבורה. כלומר, כל פעם שאנחנו מקריבים קורבן על חטא, הקרבה של זה בצד צפון. למה? כי צד צפון זה השורש של החטאים. אז אתה צריך ללכת למקום שממנו החטא מגיע, ושם לתקן. זאת אומרת, שמה זה צפון? גבורה. בסדר? בגין, לפי זה מצפון, תיפתח הרעה. ויש לנו נבואה שאומרת שמצד צפון תמיד נפתחת כל רעה. תמיד זה מהצפון. כן? לפי מה? כן. לפי ששם מדור החיצונים. כלומר, איפה נמצאים החיצונים? תמיד, בכל מקום שאתה נמצא, תמיד בצפון של אותו מקום. בדרום מה יש? חוכמה. חוכמה בדרום. מה יש בצפון? עושר. בכל מקום בעולם. זה ביחס לארץ ישראל, וזה מופיע על שאר, זה משליך, זה מקרין על כל העולם. איפה, בכל מדינה, איפה העושר? בצפון, תמיד. מעניין. בדרום יש יותר חוכמה, זה משהו אחר. מנורה בדרום, שולחן בצפון. כן, מה אתה רוצה לשאול?
אני מסכים מערב, אבל אני אשים את החזקים שלי בסיכיבות צפון.
בדיוק. בדיוק. בסדר? שבט דן.
לפי מה שאמר הרב זה.
תקרא, כן, קודם כל תקרא את השטח ותשים שם את הדן.
דן, כן.
כן? דמתאמן ההוא דאושיד דמה, שמשם בא סמך מהם השופך דם של בני אדם, מהצפון הזה. כן? מלאכך ההוא דמה דבעירן, והוא מלאכך את שיעורי הדם של הבהמות של הקורבנות. כלומר, יש איזה מין כוח חיצוני שבא ו... כן, בבית המקדש, ברצפה מלאכך את הדם שם. את כל מה שנשאר מהבהמות של הקורבנות. ובגינדה לא צריכה לקסה למיני, ובשביל זה אין צריך לחסות אותו ממנו, את הדם. רק את הדם של מי אנחנו מחסים?
של
האדם. לא. של איזו שחיטה, של מי? של איזה חיה, של מה אנחנו? מה? לא. חוף.
כן, נכון.
רוצה לומר, לכן אין צריך לחסות דם של בהמות אף בשחיטת חולין לקיים הבא, כדי לקיים בסמך בהם, אם רעב צונאך האכילה הוא לחם ואם צמא השקעו מים. למה? כי גחלים אתה חוטא על ראשו. מה זה אומר? זה אומר שבכוונה תחילה, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו להשאיר את הדם הזה לא מחוסה, כדי שתהיה יניקה כלשהי לסמך מהם. כדי שיחשוב שנותנים לו מתנה והוא יפסיק את הכיתרוג שלו. אז נותנים לו את הבהמה, את הדם הזה.
אין לצלח כיסוי דם ב...
לא. רק ב... לא.
למה?
למה? בגלל שהמדרגה הגדולה הזאת, החזקה הזאת, עדיין אנחנו בעולם של אחיזת הקליפות. אם אני עכשיו לא נותן לה את המקום שלה, היא תבוא ותקטרג על דברים הרבה יותר משמעותיים. כי התרנגול המדרגה שלו הרבה יותר נמוכה, זה מדרגה אחרת. אז זה מאפשר לך לפרוח, זה עוף. אז הוא חז ושלום יכול לעלות למדרגות גבוהות דרך הדם הזה. שם צריך לחסות. לא, להפך, מים אחרונים זה כדי למנוע שתהיה ניקה, כי יש מריבות בשולחן. לכן צריך לשים מלח בשולחן כדי שלא יהיו מריבות. בסדר? כי השולחן זה מקום של מלחמה. אז צריך מלח כדי לבטל את המלחמה, את הלוחמה הזאת. כי כל פעם שהולכים על השולחן זה מכות. ולכן, כדי שהיצר הרע לא ישלוט בשולחן של אדם, אז הוא צריך לעשות את המדרגות האלה, ואחד מהדברים זה מים אחרונים גם כן. מה?
אני
רוצה
דווקא
הדם
של התרנגול,
מה
שנשאר שם זה דם של גמל לא.
לא.
תסביר.
איפה ראית שאתה יכול להיות?
מה שאתה רואה שאתה קונה, נכון? יש, יש דם בתוך העופות שנשאר, אחרי...
כל מה שנשאר בתוך, גם בבהמה זה אותו דבר. מה שבפנים, זה אין לזה חשיבות. זה מה שהמלח כבר בלה בחוץ, אבל אתה מכשיר את העוף אותו דבר, כמו שאתה מכשיר את החיה. בסדר? חצי שעה במים, שעה במלח, ואחרי זה שטיפה והדחה שלוש פעמים. כבר שכחנו היום, אנחנו קונים הכל בקופסאות.
כן, אתה עשית את זה.
כן.
זהו, ואז מה שאתה
לא חפש. נכון. זה כבר האדם שהוא בפנים, הוא בלוע, זה משהו אחר. הבעיה זה האדם שיוצא החוצה. ואותו צריך לא לאכול, לא לאכול. אחרי האפשר זה נגמר.
גם אם יוצא החוצה.
זה כבר לא נקרא אותו דם.
ותמנים אבל הם בגלל זה מוצאים, אבל תמנים לא, נכון? תמנים עושים את הקרמבר שהם עושים את ה... תמנים זה מים, מדיחים את זה מים, נכון? לא מדיחים את זה. עושים מים רוצים, תמנים שום את האור. עושים אחילה.
אז זה אני לא יודע. אוקיי.
עושים את הקרמבר.
אוקיי.
זה ההחשבה. זה ההחשבה, כן.
כן.
הוא יכול להיות רק מכובד, מה שנקרא.
טוב.
שלא יהיה אדום. כן. אין דם בכלל.
טוב. ואם, מה? הנה הוא ענה לך. ואם צמא השקעו מים, כן? מלחך שיורה דם הקורבנות, ולוותר דאי הוא נטיל דמה, ולאחר שהסמך מהם לקח וליחך את הדם משיורי הקורבנות, שבזה הוא מסתפק, הוא מסתלק מן הקדושה, הבנתם? הוא לקח את שלו, הוא חושב שנתנו לו מתנה, אז הוא מסתלק. אחרי כן, קרבין קרבנה לאלה, אז אפשר להקריב את הקורבן, דהיינו שמקטירים את הקורבן על אש המזבח. בסדר? אחרי השחיטה, נותנים לו לאכול שלא יבוא לבלבל בעבודה האמיתית.
אני שמח שהוא גם תקבל ראשון.
מה זה לקבל ראשון? תמיד הקליפה קודמת לפרי. זה לא שהיא יותר חשובה, זה מין תרגיל שעושים לה כדי לבלבל אותה. בסדר?
אם אני רואה רק
פסקה
כזאת
קטנה, זה אפשר להתבלבל. נכון, נכון, שאתה עובד כאילו את החלק הרע. נכון. אבל אתה עושה את זה גם אתה. אם אתה לא אוכל, אתה לא יכול ללכת ללמוד. נכון, הבטן שלך מקרקרת כל הזמן, אתה תן לי אוכל. כן, אתה לא יכול להתרכז בלימוד שלך. אז אתה אותו דבר, אתה נותן לחלק החיצוני, הגופני שלך את שלו, כדי שייתן לך שקט אחרי זה. דאיתם הרבה שנאמר בו את קורבני לחמי לאישי שאז עולה הקורבן לנחת רוח לקדוש ברוך הוא. בסדר? מה אנחנו מסיים את זה כדי שלא יישאר לנו דף באוויר? הוא ממשיך ואומר ולקבלי איזה שור אי הוא חמור נוער כנגד השור שבמרכבה הקדושה הוא חמור נוער שבמרכבה התמאה. כלומר לעומת המרכבה הקדושה יש מרכבה דתומאה. לעומת השור עומד שם החמור, לכן אסור לחרוש בשור ובחמור יחדיו, כי אתה כאילו מערבב את עולמות הקדושה עם עולמות הקליפה. לכן אם זכו השור מקבל קורבנה, לכן אם זכו ישראל, הרי השור בקדושה מקבל ומעלה את הקורבן של התמיד של בין הארבעים, כלומר מלאך גבריאל, ואם לאו חז ושלום, עד כחמר, כן, החמור נוער, ואם לא זכו הרי החמור שבמרכבה התמאה, מקבל את הקורבן. ובגין דאי תמר, ובשביל זה נאמר, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. הוא מפרש, לכן כתוב יחדיו. מה זה יחדיו? כלומר, לא תרגום תאכול חמור קרבנה ושור. רוצה לומר שלא תגרום בעוונותיך שיוכל החמור את הקורבן שהיה ראוי שיקבלו, כן? ויהנה ממנו השור בקדושה. אסור שחמור ייקח את המדרגה הזאת. תמיד יש לכם, כי יחרש איש בור, או כי יחפור איש בור, ונפל בו שור או חמור. נכון? זה אותו דבר.
שבוע הבא.
אז אתה צריך לדעת מה זה הסודות האלה. מה זה, רק חמור ושור יכולים ליפול שם? אם עובר שם השפל מסכן, הוא לא נופל. אז מה התורה אומרת לי? אז היא משדרת לי דברים, כן? אז קורבנה קליטה, זה ערבית, קורבן השלישי מארבעה מינים הנזכרים, הוא כנגד תפילת ערבית, קורבנה דעופים, והוא קורבן של עופות, דעית מרדון, שנאמר בהם שתי תורים, או שני בני יונה וגומר. ואמר, דעי זכו, אם זכו בני ישראל שיתקבל הקורבן של העופות, כן, או שני תורים או שני בני יונה, וכן בזמן הזה, אם זכו שתתקבל תפילת ערבית, מחמד שתתפללו כראוי, שיתפללו כראוי. כלומר, תפילת ערבית היא כמו עוף. היא דומה לעוף, תשימו לב, שחרית זה היה אריה. מנחה זה שור, פתאום ערבית יש לך שני עופות. זה כאילו איזה מין תרנגול כזה, משהו אחר. נשרה די יעקב, זה לא סתם עוף, זה הנשר של יעקב נחית לקבל. לכן חז ושלום, אם זה לא נשר בקדושה, זה בא בנשר דקליפה בזמן החושך, הסימן של הגרמנים בזמן השואה. זה הלילה. לכן לקבללון, אז הנשר שבמרכבה שהוא סוד מלאך אוריאל. כן, זה הנשר. המלאך אוריאל זה הנשר של הקדושה שבתפארת, שבו אחוז יעקב. כלומר, האוריאל הוא מלאך של תפארת. כלומר, אדם מאוזן. יורד לקבל את הקורבן, קורבן העופות, או את תפילת ערבית שתיקן יעקב אבינו. ואם לא, ואם לא זכו, מסתרא דמסאב הוא נץ לגבי יונה. הנה, זה הנץ, חז ושלום, של הגרמנים, של הקליפה, של כל הזה.
זה לטרוף.
כן, מצד המרכבה של הטומאה יורד נץ לטרוף את קורבן של יונה. ואמר, וכפום קורבנה, הכי יתרבה או יתזער. וכפי כוונת הקורבן, כך יתרבו או יתמעטו כוחות הקדושה, המקבלים את הקורבן. כלומר, הכל תלוי בכוונה. העיקר שיחווה ליבו בשמיים. אחד המרבה ואחד הממעיט. זה העיקר שיחווה ליבו לשמיים. וזה שאמר קורבנה רביעה, אדם, המדרגה הרביעית, אדם. קורבן הרביעי מארבעת המינים, אדם. אדם כולל את כולם. כלומר, באדם יש גם אריה, יש גם נשר, יש גם שור, ויש את האדם עצמו. כי הוא כולל את כולם, שהוא למעלה מכולם. הנעל הוא כנגד אדם שבמרכבה העליונה. היי איהוד המקבל קורבנה דאדם, זהו המקבל ונהנה מקורבן של אדם, דאי הוא מחשבה, שהוא המחשבה של האדם. כלומר, המדרידה הזאת של הקורבן או של התפילה, זו המחשבה, כי האדם הוא בעצם המחשבה שיוצאת דרך הדיבור. אז זאת המדרגה העליונה, דהיינו הלב נשבר של האדם ששם הכוונות האמיתיות, ובעזרת השם בפעם הבאה נמשיך. ברכה
ועצמה.
נכון, קודם כל, אם אתה לא בא בכוונה מחשבתית, איך תוציא מילים מהפה שהם סתם?
לא, המילים לא קשורות כבר, אני יכול להגיד מילים נגיד.
אז זה לכן, אם אתה, המילים שלך לא קשורות למחשבה, המילים שלך ריקות, חד ושלום. ואם הן ריקות, הן לא ריקות, הן כלי למי? לכוחות אחרים, חד ושלום. להיזהר מאוד, לא להגיד את המילים, בלי תוכן, כי אם הן תוכן, זה כמו כלי ריק. זה מכונית שנוסעת לבד. אז כל מי שנכנס בטרמפ, כל מי שתופסים עליה טרמפ.
אני נמצא פה בקומפיוטר הזה. אני חושב שבאמת עדיף שלא יהיה צרוך לכלבים.
אז צריך להתפלל בכוונה, לא לפחד, אלא להפך. צריך לומר, אני עכשיו מתפלל, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, לשם ייחוד קודשה ברכוש שכינתה. מה זה מה שאני רוצה. אני יודע שמה שיוצא בפועל זה קצת חלש לפעמים, רוב הזמן, אבל זה מה שאני רוצה. שבת, שלום ומבורך.